Yok. אני מקווה שהיום אנחנו נגמור את עניין המתעסק, נגמור להתעסק בעניין המתעסק. ראינו בשיעורים הקודמים את היחס בין שוגג ואינו מתכוון משני הצדדים לבין מתעסק באמצע, שזה בעצם הנושא העיקרי, העניין העיוני העיקרי במתעסק זה להבין איך הוא מתקשר מצד אחד לשוגג, ומצד שני לאינו מתכוון, והטענה הבסיסית שלי הייתה שזה בעצם בתווך בין שניהם. ואנחנו נמשיך גם לראות היום, וגם ראינו קודם, שהראשונים והאחרונים, המפרשים, איכשהו כל הזמן זזים בין שני הצדדים האלה, שלמעשה מה שמתבקש שניהם נכונים. זאת אומרת, זה שילוב של שוגג ואינו מתכוון, ולכן זה גם שונה, הן משוגג והן אינו מתכוון. אבל כל פעם, אתם תראו גם היום, שכל פעם המפרשים איכשהו לוקחים את זה לאחד הכיוונים, ותמהים למה העסק לא מסתדר. כי הם מתעלמים מהצד השני של המשוואה. ראינו בקצרה אני אגיד שבמתעסק יש סוג מסוים של אינו מתכוון, במובן הזה שאתה לא מתכוון לעשות את הפעולה האסורה, אבל להבדיל מאינו מתכוון, באינו מתכוון רגיל, אתה יודע שהפעולה האסורה תיעשה, רק לא בשבילה אתה פועל. לעומת זאת כאן, יש גם מימד של שוגג, כי אתה לא יודע שהפעולה האסורה בכלל אמורה כאן להתבצע. ראינו שבשיטת רש"י, יכול להיות, זאת אומרת, יש מצבים שבמתעסק יש גם כן שתי פעולות, כמו גורר ספסל ויוצר חריץ, מי שמרים סכין, וכתוצאה מזה נחתך פרי או צמח או מחובר או משהו כזה, שזה לכאורה ממש מקביל לאינו מתכוון הרגיל, ולכן באמת יש, אנחנו נראה גם היום, מפרשים שקצת תוהים, אז מה בעצם ההבדל? והטענה היא שהם מתעלמים מההיבט השני, ההיבט של השוגג. מי שמרים סכין ויחד עם זה חותך צמח, אם הוא יודע שיכול להיחתך הצמח יחד עם זה, זה באמת אינו מתכוון. כשאנחנו מדברים על מתעסק, אנחנו מדברים על מצב שבו אתה בכלל לא מבין שיכול להיות שיחתך פה גם הצמח, ביחד עם זה שאתה מרים את הסכין. אז הנה בדיוק המימד הנוסף, מעבר לאינו מתכוון, המימד הנוסף של השוגג. שלא לפי שיטת רש"י, אז התוספות, נגיד, ראשונים אחרים, הם באמת מדברים על מצב שבו אתה עושה רק פעולה אחת, לא שתיים, במתעסק. ואז זה לא דומה לאינו מתכוון גם טכנית, לא רק מעבר להשגגה, אלא גם הפעולה עצמה, כי אינו מתכוון אתה עושה שני דברים, ובמתעסק אתה עושה דבר אחד, רק אתה חושב שאתה עושה משהו אחר. באינו מתכוון אתה עושה את שני הדברים, לא שאחד אתה עושה ואחד אתה חושב שאתה עושה. את שניהם אתה יודע שאתה עושה, ואת שניהם אתה עושה. רק המטרה שלך היא לא המטרה האסורה, אלא המטרה המותרת. והערתי גם בעניין הזה, שהמונח מתכוון, משמש אותנו פה, ואנחנו את כל זה נראה היום, לכן אני מקדים את הסיכום הזה, המונח מתכוון משמש אותנו בהקשר של אינו מתכוון, לא במשמעות היומיומית של המונח מתכוון, בשפה שלנו. כשאנחנו אומרים שאני אומר שעשיתי משהו בלי כוונה, שלא במתכוון, אני מתכוון בעצם לומר שהייתי מתעסק. זאת אומרת, לא ידעתי שבכלל זאת תהיה התוצאה של מה שאני עושה, או שזה בעצם מה שאני עושה. סליחה, זה לא היה בכוונה. אוקיי? זה נקרא אינו מתכוון. אבל בשפה ההלכתית, דבר כזה זה מתעסק. זה לא אינו מתכוון. אינו מתכוון זה מישהו שמתכוון בדיוק לפעולה האסורה. מה?
כבוד כוונה או לא, כאילו שגם, האם אתה מתכוון או שאתה...
מצוות צירות כוונה זה לא קשור לפרשת אינו מתכוון, כן, דיברתי על זה שם. כן, מצוות צירות כוונה לצאת ידי חובה. לא, אם אתה עושה מצווה במתעסק, זה המקביל נגיד אלינו, זאת באמת שאלה, אפילו למה דמר מצוות לא צריכות כוונה, אבל אם אתה עושה את המצווה במתעסק, יכול להיות שלא עשית כלום. אז זה סיכום קצר של מה שעשינו עד עכשיו. עכשיו בואו, אני רוצה להראות לכם את זה קצת בתוך המפרשים. יש תוספות בסנהדרין, מה? אני הבחור הזה. כל הכבוד. טוסות שם מנסה להוכיח שאינו מתכוון בשבת, זה רק איסור דרבנן, ולא איסור דאורייתא, דיברנו על זה מצד מלאכת מחשבת וכו'. אז אומר הטוסות כך, כן, הם מביאים לזה כמה ראיות, זאת הראיה השלישית. וכן בפרק ספק אכל, דמתעסק שאינו מתכוון למלאכה, פטור. כל שכן, היכא באינו מתכוון אלא לגרירה. כן? מתעסק, מי שלא מתכוון למלאכה, פטור בשבת. אז מי שאינו מתכוון, והמתעסק כמובן פטור גם לפי רבי יהודה, לא רק לפי רבי שמעון. בעניין הזה אין מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי שמעון. אז לגבי אינו מתכוון, שרבי יהודה אומר שבעצם חייב, אין לו את הפטור של אינו מתכוון, הוא חולק על רבי שמעון, כן, אבל בשבת לא יכול להיות שזה יהיה איסור תורה. קל וחומר, מי מתעסק, כן, מי מתעסק שאינו מתכוון למלאכה. זאת אומרת, אם מתעסק שאינו מתכוון למלאכה פטור בשבת, אז אינו מתכוון, הרגיל, בשבת, ודאי לא יכול להיות יותר מזה גם לרבי יהודה. כל מה שרבי יהודה אומר שאינו מתכוון זה איסור תורה, זה בשאר ההלכות, אבל בהלכות שבת זה רק איסור דרבנן. קל וחומר, מתעסק. אוקיי? עכשיו, מה הפשר העניין הזה? זאת אומרת, איזה מין קל וחומר זה? למה יש פה קל וחומר? זאת אומרת, תוספות מניח, שימו לב, מה תוספות מניח? תוספות מניח שמתעסק הוא יותר חמור מאשר אינו מתכוון. נכון? זה בעצם מה שהוא מניח. לכן, אם מתעסק פטור, אז אינו מתכוון לא יכול שלא יהיה פטור. נכון? זאת אומרת, יחסי החומרה הזה מתעסק יותר חמור מאינו מתכוון, לפי תוספות. דרך כלל אנחנו תופסים הפוך, נכון? אבל בחשבון אומר תוספות, אינו מתכוון חייב, לפי רבי יהודה. במתעסק, אנחנו לא מוצאים שרבי יהודה חולק על מתעסק. זאת אומרת, הפטור מתעסק הוא כן מקבל, אז לכאורה מה זה אומר? שמתעסק יותר קל, נכון? כי אינו מתכוון רבי יהודה מחייב, אבל במתעסק גם רבי יהודה, שמחייב ואינו מתכוון, במתעסק הוא פותר. אז על פניו נראה שמתעסק קל יותר. אומר תוספות, לא נכון. לא נכון, עוד פעם, מסברה. לא מביא ראיות, הפוך. הראיות אומרות את ההפך. אבל תוספות אומר, זה לא יכול להיות. מסברה, ברור לו שמתעסק יותר חמור מאינו מתכוון. אז מה לעשות? אין ברירה, אלא להגיד שמה שרבי יהודה מחייב באינו מתכוון, זה רק בכל התורה. אבל בשבת אין איסור תורה. בעינו מתכוון, גם רבי יהודה מסכים. אוקיי? יש איסור דרבנן, זה לא חשוב, אבל אין איסור דאורייתא. התוספות כופה, זו לא סברה שיוצאת מתוך אילוץ. האילוץ הפרשני אומר את ההפך. האילוץ הפרשני אומר שמתעסק הוא קל יותר, כי עובדה שגם רבי יהודה פותר במתעסק. זה אפילו מתיר, לא רק פותר. אוקיי? אבל אולי אני אגיד עוד מילה, זה יעלה לנו בהמשך. למה אני אומר מתיר ולא פותר? זאת אומרת, זה לא שזה איסור דרבנן מתעסק. בפשטות לא נראה שיש איסור דרבנן ומתעסק. ולמה? כי מה יש לאסור עליי מדרבנן? אני בכלל לא יודע שאני עושה את האיסור. מה אתה רוצה שאני אזהר לא לעשות את האיסור הזה, כי יש פה בכל זאת איסור דרבנן. אני לא יודע שאני עושה את האיסור. מה? בדיוק, הוא לא יודע בכלל. את אדם שמתעסק הרי לא יודע שהוא הולך לעשות פה משהו אסור. הוא בכלל לא יודע. אז מה שייך להגיד לו, תשמע, תיזהר, כי גם מתעסק זה איסור דרבנן. אני לא יודע שאני מתעסק, אני חושב שהכל בסדר. לא שייך לדבר פה על איסור דרבנן. למה אתה זאת אומר פטור? אתה זאת אומר פטור כי הוא רוצה לומר שאין עליו את החטאת של השוגג. זה הכוונה. בשוגג רגיל גם לא יודע. אבל יש פה חטאת, נכון? הוא לא אשם, לא לגמרי אשם לפחות, אבל חטאת יש פה. במתעסק אין את החיוב חטאת, אז הוא פטור, ממה פטור? מהחטאת. לא פטור במובן שזה אסור מדרבנן. לכוונה הוא פטור מהחטאת, זה בעצם שוגג שהוא מותר. זה לא מותר, אין איסור. הוא לא יכול להגיד שזה מותר, זה בדיוק הנקודה. לא, זה מותר, רק אתה לא יכול להגיד שזה מותר, כי אין בן אדם שעומד בדילמה האם לעשות את זה או לא, ואני צריך להגיד לו שאסור. בן אדם לא בדילמה, הוא לא יודע בכלל שיש פה משהו בעייתי. אז לכן אי אפשר להגיד לו מותר, למרות שהאמת היא שזה מותר. אין פה שום איסור. אבל אין מה להגיד את המילה מותר, כי אני לא בא להתיר את זה לאף אחד. כל החידוש פה זה שאחרי שגילית שעשית את זה, הייתי חושב שאתה תתחייב חטאת, כמו בשוגג, גם שוגג לא יודע שהוא עשה איסור. אבל בדיעבד, כשהוא גילה את זה, אז הוא מתחייב חטאת. גם פה היה מקום להגיד, אולי אחרי שבדיעבד תגלה שעשית את האיסור, אתה תהיה חייב חטאת? לא, 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 אתה פטור. לכן משתמשים בפטור, לא בגלל שיש פה איסור דרבנן. אז יכול להיות שהוא באמת לא יהיה מתעסק. זה אפילו להלכה, אני לא יודע אם זה לא נכון.
ההיגיון שלא כאשר אמרנו שמתעסק קיים בוודאי גם אם הוא יודע מראש שיש סיכון כזה.
לא, אם הוא יודע מראש שיש סיכון כזה, אז אינו מתכוון. אנחנו נאמרים שהוא לא יודע שיש סיכון כזה.
דבר, כאילו, הפעולה עצמה היא הטעות. זאת אומרת, זה לא יכול להיות אינו מתכוון.
אז לא הבנתי. אינו מתכוון זה מישהו שיודע בדיוק מה קורה פה, אינו לא נעלם ממנו שום דבר. בדיוק, אז מה השאלה? ברור. נכון.
אז אם הוא נגיד נכנס למצב כזה, יש שאלה, האם מותר להיכנס למצב כזה?
מה זה להיכנס למצב כזה? הוא לא יודע שזה המצב. הוא לא יודע שיש מצב. לא, לא יודע אם הם קדושים. לא, הוא בטוח שהם קדושים.
לא. אני
מתחיל להרים מפות, הוא יודע
שאפשר
לטעוק, אני
חושב חשוב מאוד, או
משהו כזה. אז יכול להיות באמת שהוא לא יהיה בכלל מתעסק. לא משנה, אבל הוא לא יהיה מתעסק. הוא יהיה שוגג, למשל. למה לא? לגמרי שוגג. לא, יש טעות במציאות ויש טעות בדין.
לא, שלא, לפחות לפי השיטה של תוספות, זה חייב להיות משהו ב... יותר רחוק
מהפעולה. למה? אם אני לא יודע שזה מחובר אל התלוש, זה לכאורה כמו לא לדעת שהיום שבת. ופה אני אפילו בספק, זה עוד יותר גרוע משוגג. לא, אז כשאני עושה חילוק בין מתעסק לבין שוגג, אבל פה אני אומר ש... אם אתה אומר את, בהנחה שאתה אומר את הדבר הזה, אז אני אין הכי נמי, זה אולי באמת לא מתעסק, אלא שוגב. כן. או לפחות זה אפשרות. או לפחות זה אפשרות. אז לכן אני לא יכול לקבוע אחרת.
לא, זה לא פתור בגלל שזה לא שוגב, אלא זה פתור שרוכב על גבי השוגב.
נכון. זה סייג לדין שוגב. אז אז ההנחה של תוספות זה שמתעסק יותר חמור מאינו מתכוון. עכשיו בוא ננסה לחשוב רגע למה. זאת אומרת, מתעסק שאינו מתכוון למלאכה, פטור. כל שכן איך עד אינו מתכוון אלא לגרירה. מה כל שכן? למה מתעסק יותר חמור? כי מתעסק לא מתכוון למלאכה בכלל, נכון? אבל פה הוא מתכוון, סליחה, מתעסק שרה, לא מתכוון למלאכה, לא, מתעסק, לא מתכוון למלאכה, ועושה אותה, נכון? אינו מתכוון, כן מתכוון למלאכה. מתכוון עוד פעם, במובן היומיומי. לא מתכוון במובן ההלכתי. הוא מתכוון במובן היומיומי, אוקיי? אז הוא כן מתכוון למלאכה. עכשיו, אם הוא כן מתכוון למלאכה, אז אינו מתכוון יותר חמור ממתעסק, לא יותר קל ממתעסק. הוא מתכוון למה שהוא עושה. אז איך תוספות מסיק מכאן שהמתעסק יותר חמור מהאינו מתכוון? אני חושב שמה שהוא מתכוון לומר, זה שבמתעסק, כשאתה שואל אותו מה הוא עושה, הוא עושה את מלאכת האיסור, זה מה שהוא עושה. נכון שהוא לא מתכוון לזה, הוא לא יודע את זה, אבל כשאתה שואל אותי מה הפעולה שהוא עשה, הוא עושה פעולת איסור. נכון? כן, מה הוא עשה? לעומת זאת, בעינו מתכוון, הוא בכלל גורר ספסן, זה לא פעולת איסור. יחד עם זה נוצר חריץ. אבל כשאתה שואל אותה, שתשאל אותי, מה הפעולה שאותה הוא עשה, פיזית, עזוב את הכוונות ואת הידיעות ואת הכל, מה הפעולה שאותה הוא עושה? בעינו, במתעסק הוא עושה פעולת איסור. הוא חותך דבר תלוש, מחובר. הוא ממש עושה איסור, אוקיי? בעינו מתכוון, הוא מתכוון לגרירה, מה אתה עושה? הוא גורר ספסל. נכון, יחד עם זה נוצר חריץ. אבל כשאתה שואל אותי, מהי הפעולה שאותה הוא עושה? הוא עושה פעולה של גרירת ספסל. אז בעצם, אם ננסח את זה בשפה שניסחתי בפעמים הקודמות, בעינו מתכוון, בכלל אין פה את פעולת האיסור. במתעסק, יש פה פעולת איסור. רק אני לא ידעתי שאני עושה את זה. עכשיו, בעצם כמו שוגג. אני לא ידעתי שאני עושה את זה, אבל יש פה פעולת איסור. נכון? אז בעצם יוצא שזה באמת יותר חמור. כי במתעסק אני עושה פעולת איסור, ובעינו מתכוון, אני בעצם עוסק בפעולת היתר. יחד עם זה, נעשית מאליה גם פעולת איסור. רק שאתה שואל אותי, מה אני עושה? בתשובה במילה אחת, מה אני עושה? אני גורר ספסל. אתה שואל אותי במילה אחת, הרמתי את הסכין וחתכתי את המחובר, כן? במילה אחת, מה אני עושה? חותך מחובר.
לא,
אתה
רמתי.
אה? לא. לא, לא, לא רשי, התכוונתי, חתכתי את המחובר, חשבתי שהוא תלוש. לא, לא רשי, רשי זה פרשייה אחרת.
הרמתי... פעולות שבאות בבת אחת.
לא, זה לא שתי פעולות, זה פעולה אחת, במתעסק.
תעסק, כן,
פעולה. במתעסק זה פעולה אחת. ומהי הפעולה הזאת? זאת פעולת איסור. אז ממש עשיתי פעולת איסור. נכון, יש פה איזשהו פטור של מתעסק, אבל תכלס אתה שואל מה עשיתי, עשיתי פעולת איסור. בעינו מתכוון, נכון שיצא גם פעולת איסור מדבריי, אבל אם אתה שואל אותי במילה אחת, איזה פעולה אני עוסק עכשיו? בפעולת היתר, אני גורר ספסל, מה אתה עושה? נכון, יחד עם זה נוצר חריץ, אבל אני גורר ספסל, זה מה שאני עושה. לכן אומר תוספות, זה קל יותר. וזה הוא אומר מסברה, שימו לב. הוא לא רואה שיש לו מקור וככה הוא מסביר שמתעסק יותר חמור. הפוך, מהמקורות יוצא שמתעסק יותר קל. כי עובדה שרבי יהודה מחייב בעינו מתכוון ופותר במתעסק. אבל תוספות אומר, לא, מסברה זה לא יכול להיות. זאת אומרת, ברור לו מסברה שהמתעסק יותר חמור מעינו מתכוון. וברור שתוספות כנראה מדבר על המישור של האם עשית פעולת איסור. האם עשית פעולת איסור? במתעסק עשית. חתכת דבר מחובר. עשית פעולת איסור. לא ידעת, בסדר, אז אתה שוגג. אבל עשית פעולת איסור. אתה מחזיר
את זה בעצם לטענה בעונש. כאילו, לטענה בעונש, כמו שאתה עושה את זה במישור.
הפוך.
אם
לא, בשניהם זה לא נקרא שיש עבירה. עוד מעט נראה בהמשך אולי שלא בטוח, אבל על פניו, גם בשניהם זה לא נקרא שיש עבירה. אבל השאלה היא למה? לפי תוספות זה לא נקרא שיש עבירה, למרות שאני עשיתי פעולת איסור. הכיוון שעשיתי אותה במתעסק זה לא נקרא עבירה. אבל אתה שואל מה עשיתי? עשיתי פעולת איסור. לעומת זאת, אינו מתכוון, אני גררתי ספסל, מה אתה עושה ממני? אני חושב שבסופו של דבר, תוספות יגיד שגם במתעסק, זה לא טיעון לעונש. אנחנו נראה בהמשך של רבי עקיבא איגר באמת ככה לומד, שזה כן טיעון לעונש, אבל בתפיסה הפשוטה זה לא טיעון לעונש. זה באמת לא פעולת עבירה מבחינה הלכתית. אתה שואל אותי פיזית מה עשיתי, ודאי, עשיתי פעולת עבירה. זה מה שעשיתי במישור הפיזי, אוקיי? אז לכן אומר תוספות, אם אתה מסתכל על השאלה מה הוא עשה בפועל, באמת המתעסק יותר חמור מאין לא מתכוון. אבל על זה שואל רבי עקיבא איגר בדרוש וחידוש במערכה יוד, הוא מקשה, הוא אומר, מה זאת אומרת, מתעסק צריך להיות קל יותר. למה? כי הרי במתעסק אתה בכלל לא יודע שאתה עושה איסור, כן, הדעתו של האדם. ואינו מתכוון, הרי אתה יודע שיכול להיווצר פה חריץ. רק התחדש שאם אתה לא מתכוון לזה, אז אתה פטור, או זה מותר, אוקיי? אז זה חידוש. אבל במתעסק אתה בכלל לא יודע שיש איסור. אז זה הרבה יותר קל. איפה ההבדל בין רבי עקיבא איגר לבין תוספות? בדיוק. זה בדיוק שני אספקטים שאני מדבר עליהם כל הזמן. במתעסק, לעומת שוגג ולעומת אינו מתכוון, יש שני צירים שבהם אנחנו צריכים לבדוק את השלשה הזאת, כן? איך מסודרת ההיררכיה של השלשה הזאת. יש את הציר של השאלה מה עשיתי. בציר של השאלה מה עשיתי, יש בהחלט מקום לומר כמו תוספות, שמתעסק חמור מאינו מתכוון. מתעסק זה כמו שוגג, במובן הזה. אתה שואל מה עשיתי? עשיתי פעולת איסור. רק בשוגג, בסדר, אבל עשיתי פעולת איסור, אוקיי? אז אם אתה מסתכל על השאלה מה עשיתי, מתעסק יותר חמור מאינו מתכוון. בין המתכוון אני גררתי ספסל, אוקיי? אם אתה מסתכל על השאלה היא, עד כמה ידעתי, או עד כמה אני מזיד, או עד כמה אני לא אשם, משהו כזה, אז המתעסק קל יותר. המתעסק לא העלה בדעתו שיש בכלל איסור. בעינו מתכוון, הרי הוא יודע שיכול להיווצר פה חריץ. אין פה שום דבר שהוא לא יודע. ודאי שאם אני מחפש, נגיד, אם הייתי מחפש במישור האשמה, העינו מתכוון יותר אשם מאשר המתעסק. אז אם כבר, אז הייתי אומר שלפי תוספות, מה שקובע זה בעצם, או יסוד הפטור במתעסק ובעינו מתכוון, שזו לא פעולה שלי. זאת לא פעולת עבירה. המוקד שעליו אני מסתכל, זה השאלה, מה עשיתי? ולכן אמר תוספות, טוב, אז מתעסק יותר חמור מעינו מתכוון. שניהם בסוף, זאת לא פעולת עבירה. אבל אם אתה שואל אותי מי יותר חמור, המתעסק יותר חמור. רבי עקיבא איגר מסתכל על השאלה, עד כמה הבן אדם אשם? ואז אני אומר, ברור שהבן אדם יותר אשם בעינו מתכוון מאשר במתעסק. ולכן אינו מתכוון, יותר חמור. עכשיו, האמת, אם הייתם שואלים אותי, אין שום היררכיה ביניהם. נכון, יש אספקט אחד שבו המתעסק יותר חמור, יש אספקט אחר שבו האינו מתכוון יותר חמור. ולכן אין יחס היררכיה פשוט ביניהם. אין, לא צריך לעשות שום קלים וחמורים ושום דבר כזה. אוקיי, אין יחס היררכיה פשוט ביניהם, אבל הנה, אתם, זו הדוגמה הראשונה, אמרתי שיהיו דוגמאות בשיעור הזה, למחלוקת בין המפרשים, בגלל שכל אחד מהם מסתכל על אחד משתי הפנים שציירנו, ושתי הפנים, שתי הפנים קיימות. זאת אומרת, המתעסק שונה מאינו מתכוון ושונה משוגג. הוא הרכבה של שניהם בעצם. ולכן בעצם אפשר להסתכל על זה מצד המעשה, אז הוא יהיה יותר חמור מאינו מתכוון. אפשר להסתכל מצד השגגה שבדבר, או מידת האשמה שבדבר, ואז הוא יותר קל מאינו מתכוון. עכשיו רבי עקיבא גם מסתכל על הצד השני, ותוספות מסתכל על הצד הראשון. אבל שני הצדדים קיימים פה. סתם אתה בוחר להתמקד באחד מהם, אבל בעצם שניהם פה. ולכן קשה מאוד לקבוע היררכיה פשוטה בין אינו מתכוון למתעסק. אפשר היה אולי לנסח את זה בצורה קצת שונה, אתם יודעים שבסוגיית מצוות צריכות כוונה, אז יש מחלוקת אם מצוות צריכות כוונה או לא, ורשב"ם ועוד ראשונים ואחרונים טוענים שאם יש כוונה הופכית, אז גם למאן דאמר מצוות לא צריכות כוונה, אתה לא יוצא ידי חובה. אז למאן דאמר מצוות לא צריכות כוונה, אז גם אם עשית בלי כוונה, אתה יוצא ידי חובה. אבל אם עשית בכוונה הופכית, אז גם הוא מודה שלא יצאת ידי חובה. נגיד, מי שתוקע על מנת לא לצאת ידי חובה, זאת אומרת, הוא מתכוון בכוונה, אני לא רוצה לצאת ידי חובה. אז גם למאן דאמר מצוות לא צריכות כוונה, שלכאורה, גם בלי כוונה אתה יוצא. לא, בכוונה הופכית אתה לא יוצא. מחלוקת ראשונים, וזו שיטת הרשב"ם ועוד מפרשים. יכול להיות שתוסף מתכוון לחילוק מעין זה. ובעצם מה שהוא אומר זה ככה. באינו מתכוון, יש לי בעצם כוונה הופכית. כי אני מתכוון לגרור את הספסל, נכון שעשיתי חריץ. אבל אני, לא רק שאני לא מתכוון לחריץ, אני מתכוון פוזיטיבית למשהו אחר, לגרירת הספסל. זאת כוונה הופכית. לעומת זאת, במתעסק, אין לי כוונה בכלל. אני בכלל לא יודע שאני עושה את הדבר. אז זה פשוט מקביל לחוסר כוונה. אנחנו יודעים שכוונה הופכית יותר קל מאשר חוסר כוונה. אוקיי? ולכן יכול להיות שהמתעסק לפי תוספות יותר חמור מאינו מתכוון, ושבמתעסק זה רק היעדר כוונה. בעינו מתכוון, יש לך כוונה הופכית לאיסור. אז זה פעולה פחות אסורה, כן? פעולה יותר קלה. אז זה גם ניסוח אפשרי. רק שימו לב, מה הניסוח הזה חריג? כי הניסוח הזה שם גם את תוספות במישור של רבי עקיבא איגר. אבל גם תוספות לא מדבר על הפעולה, הוא מדבר על הכוונות של האדם ועל תרצו האשמה של האדם. רק בניגוד לרבי עקיבא איגר, שמניח שאינו מתכוון יותר חמור ממתעסק, אם אתה מסתכל על הכוונות של האדם, כי הרי פה אתה יודע הכל, אתה יודע שזה ייווצר. נכון, מבחינת מה שאתה יודע. אבל מבחינת הכוונה שלך, אז במתעסק אין לך כוונה בכלל לאיסור. באינו מתכוון יש לך כוונה הופכית. אז בכלל לא התכוונת לאיסור, כן? זה יותר קל. וכאן שימו לב, יוצא ההיררכיה של תוספות, ולא של רבי עקיבא איגר, למרות שגם תוספות מדבר על הכוונות של האדם, ולא על הגדרת המעשה. קודם אמרתי שתוספות מתמקד בהגדרת המעשה, ורבי עקיבא איגר מתמקד בשאלה עד כמה האדם אשם, או מה כוונותיו של האדם. עכשיו אני אומר, לא, גם בתוספות יכול להיות שהוא מתמקד בכוונותיו של האדם, ועדיין הוא טוען שאינו מתכוון יותר קל מאשר מתעסק. מה? כן. עכשיו, כמובן שהכוונה במשמעות הזאת, כן, עדיין, אז מה ההבדל בין תוספות לרבי עקיבא איגר? עדיין יש הבדל. אתם זוכרים שכשהבאתי את רב חיים, למדנו את אינו, בסמסטר שעבר, מי שהיה, למדנו את אינו מתכוון. אז אמרתי שרב חיים אומר שיש שני דיני אינו מתכוון, הזכרתי את זה גם בשיעור הקודם, שיש שני דיני אינו מתכוון, יש אינו מתכוון של כל התורה, ואינו מתכוון של שבת, שהוא מדיני מלאכת מחשבת. והוא אומר, בשבת, האינו מתכוון זה מישהו שלא יודע. האינו מתכוון של כל התורה זה מישהו שלא, זאת לא המטרה שלו, שלא לזה הוא מכוון את הפעולה, לא שהוא לא יודע. יכול לדעת, אבל לא לזה הוא מכוון את המטרה שלו. ואת המושג כוונה משתנה במשמעותו בין הלכות שבת לבין שער התורה. כך אומר רב חיים, ולמשל יש לו כל מיני השלכות לעניין הזה. גם פה אני חושב שבין תוספות לבין רבי עקיבא איגר, בניסוח שהצעתי עכשיו, זה ההבדל. תוספות מסתכל על השאלה למה אני מתכוון. אז אם יש לי כוונה הופכית, אני פחות מתכוון לאיסור מאשר אם אין לי כוונה בכלל. זה הכוונה באומה של מה אני רוצה. אז פה אני לא רוצה כלום. שם אני רוצה משהו אחר. לא רק שאני לא רוצה את זה, אני רוצה משהו אחר. זה יותר קל, נכון? רבי עקיבא איגר, כשהוא מדבר על הכוונה פה, הוא מדבר על הכוונה במובן של מה אני יודע, לא מה אני רוצה. ואינו מתכוון, אני יודע שיבצר חריץ. במתעסק, אני לא יודע שבכלל יהיה פה איסור. מה? לא, אני יודע שיכול להיווצר פה חריץ. אם זה ודאות, אז פסיקה אישה. אז אני אומר, יודע, הכוונה, אין פה שגגה, אני יודע בדיוק את המצב. המצב הוא שיכול להיווצר פה חריץ, אוקיי? ושוגג, אני אפילו לא יודע שיכול להיווצר חריץ. אז לכן, עדיין יש הבדל בין תוספות לבין רבי עקיבא איגר, למרות ששניהם מתמקדים במישור של הכוונות, שזה בדיוק מה שרב חיים עשה בין אינו מתכוון של התורה ושל שבת. שתוספות מסתכל בשאלה, הכוונה, מה אתה רוצה, מה המטרה שלך בפעולה, ואז יוצא שם מתעסק יותר חמור, כי זה לא כוונה הופכית, אלא זה רק היעדר כוונה. רבי עקיבא איגר מסתכל על השאלה, מה אתה יודע? ואינו מתכוון, אתה יודע הכל, אז אתה השם. מה זאת אומרת? אתה הרי יודע שיכול להיווצר פה חריץ. ואינו מתכוון, אתה לא יודע כלום. אז אם אני מסתכל על הידיעה, אז באמת הכוונה יותר, אינו מתכוון יותר חמור. אם אני מסתכל על הכוונה, אז זה מתעסק יותר חמור.
בעצם
אני אגיד
שזה בין
נקודה
לבין
נקודה.
כן. ואינו מתכוון, אתה יכול להגיד שזה הוא מתכוון, שהאדם אמר שהוא מתכוון לדבר אחר, אבל לפחות הוא לא מתכוון לדבר, אתה יכול להוריד את זה דרגה, להגיד, הוא לא מתכוון למעשה הזה, אולי הוא מתכוון למעשה אחר, אולי הוא מתכוון, הוא לא משנה, אבל הוא לא מתכוון
למעשה. הוא מתעסק, הוא מתכוון למעשה, רק הוא לא יודע שזה אסור.
כן, מתעסק כאילו זה בגלל שבתוספות יש לו סברה שזה אותו מעשה, או לפחות בדרגה מסוימת, אבל זה פותר להם, זה אותו מעשה, זאת אומרת, אתה מתכוון למעשה. אז יכול להיות שהכל נובע מניתוח של הגדרה של מעשה, אבל הסברה היא עדיין סברה
okay. שאתה אמרת. אפשרות, כן, יכול להיות. תלוי אם זה נסיבות או שזה בגוף הגדרת הפעולה עצמה. עכשיו יש הראשונים בעבודה זרה ודף סמך ועמוד ב', שרשב"א ורמב"ן וריטב"א, הם מניחים, אתם יודעים שיש כלל במתעסק, שמתעסק בחלבים ועריות חייו שכן נהנה. כן? אם מישהו אכל חלב, בסדר? והוא התעסק, הוא לא ידע בכלל שהוא אוכל חלב, אוקיי? אבל הוא נהנה. כיוון שהוא נהנה אז הוא חייב. למרות שהוא מתעסק. וכנל בעריות, כן, מי שמתעסק בעריות, עצם העובדה שהוא נהנה, מחייבת אותו. הראשונים מניחים שם בעבודה זרה, שגם באינו מתכוון, אם זה בחלבים ועריות, אז אתה חייב. לא רק במתעסק. הם אפילו לא מבחינים, כמו במתעסק, יש את הסברה של שכן נהנה, גם באינו מתכוון, יש את הסברה של שכן נהנה. נגיד, אם עשית פעולה באינו מתכוון, שיש בה הנאה מהאיסור, אוקיי? אז אתה חייב. אתה חייב כי שכן נהנה. זאת אומרת, ההנאה בעצם מחייבת אותך. עכשיו, למה אם יש את סברת שכן נהנה במתעסק, למה זה נראה להם מובן מאליו שתהיה את אותה סברה גם באינו מתכוון? מה הקשר בין שני הדברים האלה?
אני מוכן. אני מוכן.
אז באמת, אם אני מסתכל על שאלת החומרה והקולה, אוקיי? אז אומרים לי, תראה, במתעסק שהוא קל, אתה מחייב אותי כשיש הנאה. אז אינו מתכוון שהוא יותר חמור, ודאי שתחייב אותי כשיש הנאה. אבל אז באמת ההיררכיה היא, כמו רבי עקיבא איגר, לא כמו תוספות, נכון? שאינו מתכוון יותר חמור מאשר מתעסק. אוקיי? אז לכאורה זה בעצם כבר הופך להיות מחלוקת ראשונים. לא רבי עקיבא איגר מול תוספות, אלא תוספות מול ראשוני ספרד, כן? אשכנזים נגד ספרדים, כמו ש... אז, אבל אני לא בטוח שזה באמת כך. כי כשהסתכלתי שם בלשונות הראשונים, ולא הבאתי את זה כי צריך להיכנס שם יותר מדי לסוגיה, אבל אני לא מצאתי שם קל וחומר. הם לא אומרים שאם במתעסק שכן נהנה מחייב, אז קל וחומר בעינו מתכוון שהוא מחייב. אלא זה מין איזה משהו שנראה להם מובן מאליו. אם פה יש שכן נהנה מחייב, אז גם פה. זה, הם אפילו לא תורכים ל... לנמק את זה. זאת אומרת, זה כאילו, זה נראה להם ברור, זה לא משהו שדורש נימוק. אז לא, אם הם היו מרגישים שזה דורש נימוק, והיו אומרים קל וחומר, אז זה היה באמת נראה כמו רבי עקיבא איגר. אבל כיוון שהם אומרים את זה כמשהו שהוא מובן מאליו, לא נראה שזה שאלה של חומרה וקולה. זה לא בגלל שמתעסק יותר קל מאינו מתכוון, ואתה עושה קל וחומר, שאם מתעסק חייב, אז אינו מתכוון ודאי חייב. אלא מאי? זה תלוי בשאלה איך אנחנו מבינים את הכלל הזה שבמתעסק חייב כאשר הוא נהנה, שכן נהנה. אפשר להבין...
חבר לרצון שלו.
מה?
חבר לרצון שלו.
מה זאת אומרת חבר לרצון?
ברגע שאתה נהנה, אתה לא יכול להגיד שאתה לא רוצה את זה, כי אתה העובדה שאתה נהנה מזה.
מה זה? אינו מתכוון, אין פירושו שאני לא רוצה. לא בשביל זה עשיתי את הפעולה. גם בחריץ שנעשה לי בקרקע, למשל, החריץ שנעשה בקרקע הוא חריץ שנוח לי. כי אם הוא לא היה נוח לי, אז היה מקלקל. אז הייתי פטור לא בגלל אינו מתכוון, אלא בגלל מקלקל. ואת מדובר שהחריץ הזה חורש לי את הקרקע וזה ניחה לי. זאת אומרת, זה טוב לי. אוקיי? אז זה שאני רוצה לא יספיק כדי לחייב אותי. אלא מאי? כנראה, אם אני, לפחות התפיסה הפשוטה, יש כאלה שרוצים ללכת בכיוון של ההנאה הופכת אותך למתכוון. בכיוון שאתה הצעת. אני חושב שזה לא סביר. נדמה לי שיותר סביר להסביר שלמה באמת, למה באמת מתעסק פטור, כי זה לא נחשב מעשה שלי. המעשה הזה לא קשור אליי. אם אני התעסקתי, לא הייתי מודע לו בכלל, זה לא נחשב מעשה שלי. נכון? ככה הלכנו לכל אורך הדרך. הפטור שאתה מתעסק זה היעדר עבירה. זה לא היעדר אשמה. אוקיי? אז אם אתה נהנית, אז ההנאה קושרת את המעשה אליך במקום הכוונה. לא שההנאה הופכת אותך למתכוון. לא, אתה עדיין לא מתכוון. רק מה הבעיה בזה שלא התכוונת? לא התכוונת, אני מתכוון מתעסק, כן? לא התכוונת, סליחה, לא התכוונתי, כן? בעברית. לא, אינו מתכוון. כן? למה, למה, למה אתה פטור אם לא התכוונת? כי זה לא עכשיו מעשה שלך. אם ההנאה הגיעה אליך בגופך, זה מחבר את המעשה אליך, זה כן מעשה שלך. ולכן אתה חייב. לא כי זה הופך אותך למתכוון. גם הכוונה היא רק אינדיקציה. ברגע שיש כוונה, המעשה הוא מעשה שלך, ולכן אתה חייב. לא שבאמת צריך כוונה. הכוונה זה סימן, זה לא סיבה. אם יש כוונה, אז המעשה הזה נשאר מעשה שלי, ולכן אני חייב עליו. אם אין כוונה, אז המעשה הזה הוא לא שלי. זאת אומרת, הגמרא, כן, אבל אם נהנית, אז זה הופך את המעשה להיות שלך, גם אם אין כוונה. זה מסלול אלטרנטיבי לקשור את המעשה אליך. במקום שהכוונה תקשור את המעשה אליך, ההנאה קושרת את המעשה אליך. גם זה דרך לקשור את המעשה אליך. אז אומר התוספות, אז אם זה כך, לא תוספות, הראשונים, אם זה כך, אז מה זה שאני אם זה מתעסק או אינו מתכוון? בשני המקרים הרי הפטור הוא בגלל שהמעשה לא מתקשר אליי. ואם במתעסק, כשיש לי הנאה, זה יוצר זיקה ביני לבין המעשה, למרות שאני מתעסק, אז גם בינו מתכוון יהיה אותו דבר. בכלל לא קשור לשאלה מי יותר קל ומי יותר חמור. יכול להיות שזה יותר חמור, יכול להיות שזה יותר חמור, זה בכלל לא קשור. זאת אנלוגיה, זה לא קל וחומר. הטענה היא שאם הנאה מצליחה לקשור אליי מעשה, אז מה אכפת לי אם המעשה לא היה קשור אליי כי הייתי מתעסק, או המעשה לא היה קשור אליי כי הייתי לא מתכוון? תכלס, אם יש הנאה, אז המעשה כן קשור אליי, אז אני חייב. לא משנה בכלל האם הסיטואציה הבסיסית היא מתעסק, או הסיטואציה הבסיסית היא אינו מתכוון. אוקיי? זה באמת, אם אני מבין, שההנאה זה קשר אלטרנטיבי של המעשה אליי. ולא שההנאה הופכת אותי למתכוון. כי אם ההנאה הייתה הופכת אותי למתכוון, אז אם זה פותר במתעסק, אם זה מחייב, סליחה, במתעסק, זה לא אומר שזה מחייב ואינו מתכוון. כי במתעסק זה שאתה לא יודע. זה משנה, זה תחליף ללא יודע, זה הופך אותך לכן יודע או כן רוצה או משהו כזה. אבל בחריץ, שזה אינו מתכוון ההלכתי, לא התכוונתי. אינו, לא מתכוון ההלכתי, שם גם אם אתה רוצה, זה לא עוזר שום דבר. כמו בחריץ שבקרקע, שזה נוח לך.
קיום מעשה מינימלי.
מה?
אתה עדיין חייב אבל לעשות את המעשה.
בשני המקרים אתה עשית את הפעולה בידיך, זה ברור. אלא מה? ההלכה רואה את זה כפעולה שלא מתקשרת אליך. הזיקה בינך לבין הפעולה לא קיימת. אבל אם ההנאה מצליחה לייצר זיקה כזאת, אז מה זה משנה אם זה אינו מתכוון או מתעסק? אוקיי? ואז, אני מבין, אם זה כך, אז לא בהכרח שהראשונים האלה חולקים על תוספות. תוספות גם הוא יכול להסכים. כן, לפי תוספות שמדבר על כולה וחומרה, יכול להיות שתוספות יגיד עדיין שמתעסק יותר חמור מאינו מתכוון, בסדר? ובכל זאת, העובדה שבמתעסק ההנאה מחייבת, אומרת שגם בינו מתכוון היא מחייבת. למה? אולי רק במתעסק שהוא חמור, ולא בינו מתכוון שהוא קל. לא, זה לא שייך לכולה וחומרה. פשוט הסבר מנגנוני. זה לא שאלה של כולה ושל חומרה. אוקיי? באמת, הפני יהושע מאיר עליהם שם בעבודה זרה. מה הקשר? אנחנו יודעים ששכן נהנה, זה מחייב אותך על מתעסק. זה לא מחייב אותך על אינו מתכוון. זה שני פטורים שונים. למה הם מניחים כמובן מאליו שכן נהנה יחייב אותך גם בין לא מתכוון. מה הפני יהושע מבין? הפני יהושע א' כנראה מבין שבמתעסק ההנאה הופכת אותך ל... לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, לכן מתכוון או לכן רוצה את הדבר, זה א', ולא שזה קשר אלטרנטיבי של המעשה אליי, כי אז מה הבעיה? אז לכן גם בין לא מתכוון זה ככה. אם הוא לא מקבל שאפשר ללמוד ממתעסק לאינו מתכוון, אז א', הוא לא מקבל שאינו מתכוון קל יותר ממתעסק. הוא בעצם הולך כמו רבי עקיבא איגר, שאינו מתכוון הוא יותר חמור ולא יותר קל, ולכן אם מתעסק חייב ושכן נהנה, זה לא אומר שאינו מתכוון יהיה חייב ושכן נהנה. וב', הוא כנראה גם לא מקבל את זה שההנאה היא קשר אלטרנטיבי, אלא הוא מבין שההנאה באמת הופכת אותי לכן מתכוון. לכן חייבים. ואז הוא אומר, במתעסק זה יכול לעבוד, אבל מי אמר זה עובד בינו מתכוון? זה שני דברים שונים. אתם רואים שאפשר לסרטט פה מפות שונות, אבל כל האפשרויות האלה בעצם תלויות בשאלה, איך אני מבין את היחס בין מתכוון לבין לא מתכוון לבין מתעסק? האם זה במישור של הכוונה, האם זה במישור של הרצון, הידיעה, או במישור של המעשה עצמו, ואיך אני מבין את שכן נהנה. למה שכן נהנה במתעסק מחייב, אוקיי? עכשיו, אם אני באמת מבין, יש ראשונים שתופסים שלפי רבי יהודה אינו מתכוון חייב מדאורייתא, גם בשבת. הרמב"ן והרשב"א והריטב"א ועוד. הם סבורים שלפי רבי יהודה אינו מתכוון זה חיוב דאורייתא, לא דרבנן. אז הקל וחומר שתוספות עושה, הוא אומר, אם מתעסק פטור, והרבי יהודה מסכים שמתעסק פטור, אז באינו מתכוון לא יכול להיות שיש איסור דאורייתא, לא מקובל עליהם. נכון? למה לא מקובל עליהם? כי הם לא מקבלים את ההיררכיה של תוספות, שהמתעסק חמור מאינו מתכוון. אלא כמו רבי עקיבא איגר, שאינו מתכוון יותר חמור. נכון? ולכן באינו מתכוון רבי יהודה באמת מחייב, ועדיין במתעסק הוא יכול לפתור. עכשיו שימו לב, היהודים שעליהם אני מדבר כאן זה הרמב"ן, הרשב"א והריטב"א. זה בדיוק אותם יהודים שהבאתי מעבודה זרה. ששם הם אומרים שהפטור של החיוב, סליחה, של שכן נהנה במתעסק קיים גם בינו מתכוון. זה קצת מחזק את הטענה שהם כן חולקים על תוספות. זאת אומרת, הם בעצם סוברים שהאינו מתכוון, כמו רבי עקיבא איגר, כמו פני יהושע, שהאינו מתכוון יותר חמור מתעסק. בסדר? נגד התוספות. עכשיו, יש בקובץ שיעורים, חלק ב', זה לא על המסכתות, יש בחלק ב' יש על עניינים שונים, זה אומר, ובאמת צריך להבין, מה העיקה בין מתעסק לאינו מתכוון. דלכאורה, במתעסק יש לפתור, משום שאינו מתכוון. ובאינו מתכוון, מטעם מתעסק. זאת אומרת, מה ההבדל בין שני הפטורים האלה? זה, כל מקרה של אינו מתכוון הוא גם מתעסק, וכל מקרה שמתעסק הוא גם אינו מתכוון. מה, למה יש הבדל בין שני הפטורים האלה? ונראה לפי מה שכתב הגאון רבי עקיבא איגר ביורה דעה, ראש יכול בשר בחלב, בנועל בית בשבת, ואינו יודע אם יש שם צבי. דאסור, אף שאינו מתכוון לצוד. משום דשריות הדאינו מתכוון ליקה, אלא היכה שהספק הוא בלהבא, ולא בלהבר. דהי, אם יש שם צבי, הוא פסיק רשע. הוא בספק עם הצבי בבית, הוא ספיקה דאורייתא, עיין שם. תזכורת קצרה, ראינו את הרבי קיבייגר הזה בסמסטר הקודם. הרבי קיבייגר בעצם אומר, שנגיד אם אתה, המקרה של התז, ניקח את המקרה של התז עם הזבובים, אתה סוגר תיבה, יש חשש שמה יש בתוך הזבוב, אוקיי? אומר התז, אתה לא צריך בכלל לבדוק האם יש בפנים זבוב, כי אחרת אתה עובר משום צעידה בשבת. כן, אז לכאורה אתה צריך לבדוק אם יש זבוב בפנים לפני שאתה סוגר את התיבה. אומר התז, אתה לא צריך לבדוק. למה לא? כי גם אם תסגור את התיבה ויש בפנים זבוב, כיוון שאתה לא ידעת, אז מבחינתך או שיש שם זבוב או שאין שם זבוב, ולכן זה לא פסיק רישא שתהיה פה צעידה, אתה סוגר תיבה. יש פה פסיק רישא שיבצר צעידה, נכון? יש... מה? זה התז. אז התז אומר שאם, גם אם יש בפנים זבוב, כיוון שאתה לא יודע שיש בפנים זבוב, אז לכן בעצם זה אי אפשר לומר שיש פה פסיק רישא של צעידה. לא בטוח שתהיה פה צעידה, תלוי אם יש או אין זבוב. אוקיי? ולכן, אם לא בדקת שיש שם זבוב, דיברנו על זה, שהפטור של אינו מתכוון, הוא לא פטור של חוסר אשמה, כמו אונס כזה. כי אם זה היה אונס, תבדוק, אתה לא אנוס. תבדוק שאין שם זבוב, ורק אז תסגור את התיבה. אתה לא אנוס. אומר אתה, זה לא פטור של חוסר אשמה, זה פטור של חוסר עבירה. זה בכלל לא אסור, אז למה צריך לבדוק? נכון, אני אשם. יכולתי לבדוק שיש שם זבוב, אבל למה צריך לבדוק? גם אם יש שם זבוב וגם אם אין, אם אני לא יודע, אין עבירה. זה אינו מתכוון. אינו מתכוון זה לא טענת פטור. אינו מתכוון זה אומר שאין עבירה. אוקיי? אז לכן אני לא צריך לבדוק. בקיבייגר חולק עליו. בקיבייגר טוען שזה לא נכון. כשאתה גורר ספסל, ואתה לא יודע אם ייווצר או לא ייווצר חריץ, זה באמת מצב של אינו מתכוון, וזה לא פסיק רישא. פסיק רישא אם אתה יודע בוודאות שייווצר פה חריץ. אם אתה לא יודע את זה בוודאות, אז זה לא פסיק רישא. אבל בזבוב בתיבה זה לא ככה. כי כשאתה לא יודע את זה בוודאות, זה רק בעיה אפיסטמית. כן, זה בעיה בהכרה שלך את המציאות. מבחינת המציאות עצמה, אם יש זבוב בתוך התיבה, ואתה סוגר את התיבה, אז זה פסיק רישא שיהיה פה צעידה. זה שאתה לא יודע אם יש או אין שם זבוב, אז זה ספיקא דאורייתא, ספיקא דאורייתא לחומרא. ואת ההנחה שלו זה שספק שמוציא מפסיק רישא, זה כאשר הספק הוא במציאות עצמה. אם יש קרקע, שמבחינת טיב הקרקע לא בטוח שיבצר פה חריץ, לא כי אני לא יודע, אלא במציאות עצמה לא בטוח שיבצר פה חריץ. אוקיי? זה נקרא שזה לא פסיק רישא. אבל אם מבחינת המציאות עצמה, ברגע שיש זבוב, ברור שאני אצוד אותו. אם אין זבוב, אז לא. אז המציאות עצמה היא מוגדרת לחלוטין. אני לא יודע מהי המציאות. אני לא יודע אם יש שם זבוב או שאין שם זבוב. נכון? במצב כזה, על הצד שיש שם זבוב, אז זה איסור דאורייתא, כי זה פסיק רישא. אם אין שם זבוב, אז זה מותר. אז יש פה ספק דאורייתא, ספק דאורייתא צריך להחמיר. לזה הוא קורא ספק פסיק רישא. זה כמעט מושג אוקסימורוני. אם זה ספק, אז זה לא פסיק רישא. לא, זה מצב של ספק פסיק רישא. אוקיי? כך טוען רבי עקיבא איגר. אותו דבר עם צבי בבית, זה כמו הזבובים בתוך התיבה, כן?
איך אתה שייך את הנמקה, אם אני הולך בדרך לאן שוב, יש בדרך נמלים, שעות של נמלים, ואתה יוצא שאתה דורך עליהם ו...
לא, זה מתעסק. אנחנו מדברים עליהם, לא מתכוון. זה מתעסק. אז במתעסק באופן הפשוט, כל הפוסקים יסכימו שאתה לא צריך לעיין ולבדוק אם יש שם נמלים או לא. בזבוב בתיבה זה מחלוקת תז ורבי עקיבא איגר. אוקיי? כי בזבוב בתיבה זה אינו מתכוון. במתעסק, זה שאתה לא יודע, זה כל הרעיון. אז אומר הקובץ שיעורים, אז לפי הרבי עקיבא איגר הזה, והוא אגב מפרשים את זה בדרך כלל, למרות שדעתי זה לא פירוש נכון, וככה הרבה אחרונים מנסחים את זה שזה הבדל בין ספק על לשעבר וספק על להבא. כשאתה גורר את הספסל, יש לך ספק שמה ייווצר חריץ כשתגרור את הספסל. ספק על הלהבה. זה לא פסיק רישא. אבל בזבוב, הספק הוא על המצב העכשווי. מה היה כבר בעבר? הוא עכשיו. האם יש בפנים זבוב או אין בפנים זבוב? ספק על לשעבר לא מוציא אותך מכלל פסיק רישא. זה ספק פסיק רישא. זה ההבדל. אני לא חושב שזה נכון, זה לא קשור לעבר ולעתיד, אבל ככה מנסחים את זה בדרך כלל, וזה מה שהוא אומר כאן. אז אומר הקובץ שיעורים, הוא רוצה להסביר את ההבדל במתעסק לבין אינו מתכוון. בסדר? אז הוא אומר, במתעסק, הספק הוא על הלשעבר. למה? כי נגיד, אתה לא יודע אם הצמח הוא תלוש או מחובר. זה כמו לא לדעת אם יש זבוב בתיבה או אין זבוב בתיבה. זה ספק על המצב העכשווי. אתה לא יודע מה המצב כרגע, האם הצמח מחובר או תלוש. זה לא ספק מה יקרה כשאני ארים את הצמח הזה, האם הוא יתלש או לא. הספק הוא מהו המצב נכון לעכשיו. זה ספק לשעבר, זה לא ספק לעתיד. ספק לשעבר זה מתעסק. ספק לעתיד זה אינו מתכוון. כך טוען הקובץ שיעורים. אז זה מה שהוא אומר. ואם כן, ניחא, ובכל מתעסק, השגגה היא בלשעבר, ולא בלהבא. כגון, בסבר רוק הוא ובלעו, או שסבר תלוש הוא ונמצא מחובר. ובשעה שעושה המעשה, אי אפשר להשתנות עוד. כרגע זה או מחובר או תלוש, זה לא ספק על להבא. ספק על מצב שכבר קיים. ומשום אחי, בכל מתעסק, אין לפוטרו משום אינו מתכוון. דאבי פסיק רישא. ותלולי היה פטור של מתעסק, אז מבחינת דיני אינו מתכוון, לא הייתי פותר אותו, כי זה ספק על לשעבר. כמובן זה מסביר רק לפי רבי עקיבא אגר, לא לפי התז. כי התז טוען שגם דבר כזה הוא לא פסיק רישא. זה כבר הערה, אבל ככה הוא טוען. ולהיפוך, בעינו מתכוון, ליקה למפטרי משום מתעסק. דבעינו מתכוון יודע הוא את הספק. ובמתעסק אינו מסתפק כלל. כגון בגורר בשבת, יודע שאפשר שיעשה חריץ בגרירתו, אלא שאינו יודע ודאי. אבל אם בשעת גרירתו לא יסתפק כלל, ואצלו ודאי שלא יהיה חריץ, כי הגבלה באמת יש לפוטרו גם מטעם מתעסק. זאת אומרת, אם מישהו גורר את הספסל, הוא בכלל לא שם לב שיש פה קרקע תחוכה, שיש סיכוי שיכול להיווצר פה חריץ. זה באמת מתעסק, זה לא אינו מתכוון. כן, בדיוק, זה מתעסק. אינו מתכוון זה רק שאתה יודע שיש פה קרקע תחוכה, אתה לא בטוח האם גרירת הספסל תיצור חריץ או לא תיצור חריץ, אוקיי? אז הוא בעצם, הוא אומר את ההבחנה שאני אמרתי קודם, לכיוון אחד. ואת הוא אומר שבמתעסק יש מימד של שגגה. אתה לא יודע בכלל שזה על הפרק. אינו מתכוון, אתה יודע. אבל הוא מוסיף עוד חילוק. בכיוון, זה מסביר למה אינו מתכוון לא פטור מדין מתעסק. אבל למה מתעסק לא פטור מדין אינו מתכוון? כי מתעסק זה תמיד ספק על לשעבר, ובספק על לשעבר אין פטור שאינו מתכוון, כמו שאומר רבי עקיבא איגר. אוקיי? טוב, אני הצעתי קודם הסברים אחרים, למה מתעסק לא יהיה פטור שאינו מתכוון? למשל, אם אנחנו אומרים, לפי תוספות שאומר שמתעסק יותר חמור מאינו מתכוון, אז ודאי שאתה לא יכול לפטור במתעסק בגלל הפטור של אינו מתכוון, דיברנו על זה שהוא כוונה הופכית, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. בכל אופן, יש פה כמה הערות על הצעת ההסבר הזאת. קודם כל, כמו שאמרתי, הספק פסיק רישא שהוא מניח, זה רק שיטת רבי עקיבא איגר, אתה אז חולק עליו. זה מחלוקת הפוסקים. דבר נוסף, יוצא מדבריו, שמתעסק באופן בסיסי, יותר חמור מאינו מתכוון. אבל אי אפשר היה לפתור מתעסק על הפטור שאינו מתכוון, כי זה ספק על הלשעבר. אוקיי? אני לא חושב שזה נכון. מתעסק הוא לא ספק על הלשעבר. אין פה ספק בכלל, אני לא יודע. באינו מתכוון, יש לי ספק. אני יודע שיש פה קרקע תחוכה, אני לא יודע אם יווצר חריץ או לא. במתעסק, אני בכלל לא יודע שיש פה קרקע תחוכה. אז זה לא נקרא מצב שאני מסופק. אני בכלל לא נמצא בספק. אוקיי? זה כמו, תזכיר לי, מכירים את הגמרא בשבת, בדף למד. בא מישהו לרבי ואומר לו, אשתך, אמך אשתי ואתה בני. קיצור, אתה ממזר. אני באתי על אמא שלך ואתה ממזר. אחרי זה בא מישהו לרבי חייא, אומר לו אותו דבר, אשתך אשתי ובנך בני. הבן שלך ממזר. ממני. כן? אז שניהם אומרים לאותו ליצן, רצונך שתשתה כוס יין, שתה ופקה. נפנפו אותו עם איזה כוס יין, רק בבל את המוח, בקיצור. מה הכוונה? אז הרב קוק כותב איך נקרא ספר שלו? ספר על האגדות של שבת וברכות, נו, ברח לי. אין היה. אין היה על שבת בדף למד, אז הרב קוק כותב שמה, שברגע שמצב מסוים מוחזק להיות כפי שהוא, גם אם בא מישהו ומעלה איזושהי תהייה, אולי זה אחרת, זה לא נקרא מצב של ספק. בשביל להסתפק צריך סיבה. זה לא מצב של ספק. אוקיי? בשביל להורר ספק, אתה צריך להביא איזשהם רגליים לדבר. לא מספיק להעלות תהייה ספקנית, כן? יש לי חתיכת בשר, כן, אבל יכול להיות שזה תעתוע עיניים, ובעצם זה, לא יודע מה, זה חלב. בסדר? לא, אם אין לי ספק, אז אין לי ספק. או מישהו אחר אומר, זה היה פעם, הייתי בבני ברק, אז מישהו שם נתן איזה דבר תורה, ואנחנו רוצים לעשות מניין, במייריף. כן, עכשיו בא מישהו ושואלים אותו, תגיד, אתה בר מצווה? הוא אומר, כן, בסדר גמור, והוא רחום, רבון, יש עשרה. אולי הוא לא נאמן. למה אתה מאמין לו? אם הוא אומר שהוא עשרה, עד אחד נאמן, התחיל לפלפל שם אם כן או לא. הנקודה היא שאם מישהו אומר משהו וזה נשמע סביר, אז הכל בסדר, לא, לא, אתה לא נכנס לשאלות של נאמנות. אתה נכנס לשאלות של נאמנות ולדיני ראיות, במקום שבו יש לך סיבה טובה לפקפק. אם יש לך סיבה טובה לפקפק, אתה מתחיל לחפש ראיות. אם אין לך סיבה טובה, כן, הסיפור של ברטרנד ראסל. ברטרנד ראסל היה פילוסוף, כן, במתמטיקאי בריטי, ידוע. והוא, כן, אתאיסט גם, בין היתר. והוא הביא את הדוגמה של קנקן התה השמימי. מה הכוונה? הוא אומר, אם בא מישהו אליי ואומר, קדוש ברוך הוא התגלה אליי ואמר לי שלא, צריך להניח תפילין. שצריך להניח תפילין. בסדר? סתם, אני מביא דוגמה יהודית, הוא דיבר על נוצרים. אוקיי? אז הוא אומר, ואליי התגלתה טינקרבל ואמרה שצריך לעשות ככה 3 פעמים ביום כל בוקר. מה אתה מבלבל את המוח? מה זאת אומרת? הוא אומר, תחשבו על מישהו שבא ואומר לכם, סביב הכוכב צדק, מסתובב במסלול מעגלי, סביב הכוכב צדק, קנקן תש מימי, קטן. אז אומר, טוב, אני הרי אין לי מידע, נכון? אני לא יודע. ספק, או שהוא צדק, שהוא לא צדק, אני בספק. מה פתאום? אין פה שום ספק. מה זאת אומרת? שלהסתפק צריך סיבה. גם הוא לא יודע, בדיוק כמו שאני לא יודע, גם הוא לא יודע. אז נכון, יכול להיות שיש שם איזשהו קנקן תה קטן. ויכול להיות שלא, אז מה, אז לכן אני בספק. מה, כל 2 אפשרויות שיש לי על הפרק ואני לא יודע להחליט, זה נקרא ספק? לא. בשביל להסתפק צריך סיבה. זה מה שהגמרא אומרת, הורגים, שורפים וסוקלים על החזקות. אם מישהו מוחזק להיות אבא שלי, אז הוא אבא שלי, נקודה. ואם מכה אבי ואם אומות יומת, יהרגו אותי על בסיס החזקה. למרות שאולי הוא לא אבא שלי בכלל, אז אני לא חייב מיטה. מה, על סמך חזקה הורגים, צריך 2 עדים בשביל להרוג. לא, אם הוא מוחזק להיות אבא שלי, אז הוא אבא שלי. אני מתחיל לחפש עדים אם יש לי סיבה להסתפק. איזושהי אינדיקציה שהוא לא אבא שלי, מתחילים לבדוק מה הראיות לכאן ולכאן. האם אין לי סיבה להסתפק, זה לא מצב של ספק. אני לא צריך לחפש ראיות.
יש רוב.
מה?
יש רוב של רוב אנשים אחר בעליהם.
כן, אבל על סמך רוב אתה הורג?
לא, זה מונע את הספק.
מה?
רוב מונע את הספק.
מה זה כמונע את הספק? אז תכלס אתה הורג על סמך רוב. הורגים על סמך רוב, זה אומר שיש דיון מאוד מעניין, לא בטוח, יש דיון מאוד מעניין של רב שמעון שקופ, בסוף כרך ראשון של שער יושר, בסוף שער ד' נדמה לי, שם הוא מדבר על האם הולכים אחרי רוב בנפשות, וזה לא כך פשוט, אבל פה לא צריך להגיע לזה, זה הנקודה. הנקודה היא שאני לא מתחיל, רוב גם הוא ראייה. יש מצבים שבהם אני לא מחפש ראיות, שברור לכולנו שזה ככה, זה ככה, זה הכל. אם אלה ההורים שלי, אז אלה ההורים שלי. ומי שרוצה לעורר ספק, הוא צריך להביא ראייה לזה שזה לא בטוח. לא ראייה לזה שהם לא הורים שלי, אז ברור שהם לא הורים שלי, אבל גם בשביל להגדיר את המצב כספק, אתה צריך להביא ראייה שזה לא המצב. אוקיי, אז גם בהקשר הזה, אם אני מרים את הצמח ואני חושב שהוא תלוש, אז לא נקרא שאני בספק ואני לא יודע אם הוא תלוש או מחובר, ועל זה אומר לי יעקב את שיעור אם זה ספק על השעבר. אתה לא יודע מה המצב כרגע, אם זה תלוש או מחובר, זה לא ספק על העתיד. אבל לא נכון, זה לא ספק בכלל. כי בשביל להסתפק צריך סיבה. ואם אני חושב, אם אני יודע שזה תלוש, אז אני לא מסתפק, הכל בסדר. לכן החילוק הוא בכלל לא חילוק בין ספק על השעבר לספק על העתיד. זה חילוק בין מצב שיש ספק למצב שאין ספק, אלא אין ידיעה בכלל. אין ידיעה וספק זה לא אותו דבר. כן, למשל, דוגמה, קושי נוסף. יש ציורים, יש ציורים על מתעסק שהם מדברים על להבא, לא על השעבר. הושיט ידו ליטול חתיכת שומן, והיא הלכה ולקח חתיכת חלב. זה מה שרשי כותב שם בסוגיה שראים. זה מתעסק. זה ממש כמו הספסל, זה על העתיד. זה לא שעכשיו זה המצב, אלא קרה משהו אחר, הושטתי את היד והיא הגיעה בכלל לקחת את החלב ולא את השומן. זה ספק על העתיד, לא על העבר. וזו דוגמה שאני מתעסק בגמרא. לכן אני לא חושב שנכון לקשור את זה, אלא הנקודה היא שזה לא מצב של ספק בכלל. אני לא מעלה בדעתי שהיד שלי תיקח משהו אחר. לכן אני מתעסק, לא בגלל שהספק הוא על הלשעבר, וגם לא על העתיד. זה לא ספק, אין פה ספק. בספסל יש ספק, אתה יודע שיש פה קרקע תחוכה, אתה לא יודע אם ייווצר חריץ או לא. אז יש פה רגליים לדבר, יש דררה דממונה, כמו שנקרא בדיני ממונות, דררה דממונה. זאת אומרת, יש איזושהי סיבה שמעוררת פה ספק. אבל פה זה סתם חוסר ידיעה, זה לא קשור לדיני ספקות. אוקיי, יש עוד הערות על העניין הזה. אבני נזר,
רק באותו בית או לא קיים, זאת אומרת, זה לא, אין ידע שאני יכול להוסיף לפני שישנה את זה, זה לא מחסור בידע, פשוט איזושהי פעולה שמשתבשת.
אז אתה, זה מקביל לניסוח שלו של ספק לשעבר, לספק על העתיד, אבל אני לא חושב שזה הנקודה.
יש כאן איזה משהו שהבעיה מתחילה רק באותו רגע, זה לא, אין לך, אין איזשהו, זה לא אפשר להגיד שזה ידע חסר, זאת אומרת, אין בשום שלב משהו שאני יכול להגיד לבן אדם.
מה למה? יש חסר ידע שזה תלוש ולא מחובר, שזה מחובר ולא תלוש.
זה העניין שגם אם תגיד לו זה מחובר, זה מחובר ולא תלוש, אבל כשהוא בא להרים משהו, הוא מרים משהו שהוא חושב שיש מחובר. זה לא בעיה
בעיה. אז אם הוא יודע שזה מחובר, אז הוא לא ירים.
לא, זה תמיד יכול לגשת לאחד שהוא תלוש ולחשוב שהוא מחובר. זה לא, אתה לא יכול לפתור את הבעיה הזאת עם עוד ידע.
לא, לא מבין. בטח שאתה יכול. אם תגיד לו שהוא מחובר, הוא לא ירים את זה.
כן, אבל הוא לא מתכוון להרים משהו שהוא מחובר. זאת אומרת,
נכון, ולכן חסר לו ידע, כי הוא חושב שזה תלוש.
לא. אני חושב שעכשיו חסר לו ידע על המעשה ספציפי הזה, אבל זה לא איזשהו משהו שאתה יכול לפתור מאוד, אתה לא יודע מה, יש פה מאוד מחוברים ויש פה תלושים, תגיד לו כל אלה מחוברים, כל אלה תלושים, אבל הוא מגיע להרים משהו שהוא חושב שהוא התלוש.
נו, אז מה? ולכן מה? הוא חושב שזה תלוש, כן? גם אני חושב שהיום לא שבת, אבל נדבר שהיום כן שבת. מה? פה אני יכול להגיד לך, הצמח הזה, דע לך, הוא מחובר.
הטעות שהוא עושה היא לא, יכול שהוא יודע, והוא עדיין מרים.
לא, אם הוא יודע, אז הוא מרים מחובר, לא ניתן.
הוא חושב שהוא מרים את
האחד,
פשוט לא, זה מגיע מאיזשהו, אין שם חשיבה לפני, אין שם איזשהו...
לא, זה חוזר לחילוק שאני אמרתי קודם, שזה בעצם היעדר ידע, זה לא ספק. אז לא קשור לזה שהבעיה מתחילה עכשיו, או לא מתחילה עכשיו. פשוט היעדר ידע. היעדר ידע זה לא ספק. זה לא אותו דבר.
גם תגיד שזה ספק, אבל הספק הזה הוא לא משהו שקונטקסט יכול לפתור אותו, שידע יכול לפתור אותו.
למה? לגמרי.
זה נוצר באותו רגע.
ובאותו רגע, אם יהיה לי ידע שזה מחובר, זה פותר את הספק.
כן, אבל לא. אבל אז אתה מסכים שזה רק באותו רגע הבעיה. זה לא ידע שהוא... קונטקסט, זה ידע של מה אני עושה עכשיו.
לא, אז אתה חוזר להגדרה של האם זה חוסר ידע בגוף הדבר או חוסר ידע בנסיבות.
לא, גם אם
זה משהו אחר.
גם אם אתה לא מגיע לחילוק הזה חוסר ידע
לא, הוא לא יכול. כי אתה תגיד לו שמה שהוא מרים זה מחובר ולא תלוש.
אתה אומר לפני.
לא לפני, אני יכול להגיד לו רגע לפני שהוא תופס את זה.
לא, תגיד לו, לפני שהוא
עושה
את המעשה, אתה תגיד לו, הוא עדיין יכול לטעות. זה הולך לנהיה פחות מסתבר, אבל הטעות עצמה היא סוג טעות שהכנה לא...
ובגורר ספסל, הוא לא יכול לטעות, תגיד לו, תשמע, בקרקע הזאת בטוח נוצר חריץ. אחרי זה הוא שוכח, כי הוא לא יודע מה, הוא לא מבין את החילוק הזה. מנסה לעשות חילוק בין מתעסק לאינו מתכוון. אנחנו מדברים פה על חילוק בין מתעסק לאינו מתכוון. ואז מה, לעניין מה? אתה עושה חילוק בין אינו מתכוון למתעסק, או בין מה למה?
אני עושה חילוק בין אינו מתכוון למתעסק וגם בין שוגר,
למשל. לא, אז אנחנו כרגע עוסקים בין אינו מתכוון למתעסק. עכשיו, הוא רוצה לטעון שזה ספק על לשעבר וספק על להבא. ואני טוען שזה לא החילוק הנכון. ספק על לשעבר, הוא קורא למתעסק ספק לשעבר. ולכן מצד אינו מתכוון אתה לא תהיה פטור. אתה תהיה פטור רק בגלל הפטור של המתעסק. ואני אומר שזה לא ספק על לשעבר, זה לא ספק בכלל. פשוט לא יודע. באבני נזר הולך גם כן בכיוון דומה, אבל הוא עושה מזה מחלוקת תנאים. ובוודאי כסבה רוקו ובלאו שאינו מתכוון לאכילה, היינו דבר שאינו מתכוון. אך אף נתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, אפילו לפירוש התוספות ונמצא שהוא מחובר, כן, לא כמו רשי, חשיב דבר שאין מתכוון, שלא נתכוון לעקור דבר מגידולו. וכן כסבר רשות היחיד ונמצא רשות הרבים, לא נתכוון להוצאה מרשות לרשות. ובכלל שלא נתכוון למלאכה. ועל כורכך בזה נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון. רבי שמעון סובר דפטור מתעסק משום דבר שאין מתכוון. כלומר שלא רצה כלל במלאכה, שלא עלה על דעתו שיהיה זה מלאכה. ועל כן אפילו גורר ואינו מתכוון לחריץ, אף שידע שאפשר שיעשה חריץ. מכל מקום, כיוון שאין רצונו במלאכה, מותר. ורבי יהודה סבר שאינו דומה, דבגורר ידע שאפשר שיעשה חריץ, והרי מדעתו עושה ספק מלאכה. מה שאין כן מתעסק בטעות היה שלא ידע שעושה מלאכה וחשיבה על כורחו. אז הוא בעצם רוצה לטעון, הרי יש מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון באינו מתכוון. אבל במתעסק שניהם אומרים שמותר. נכון? מה זה אומר? הוא רוצה לטעון שרבי שמעון רואה את מתעסק ואינו מתכוון כבני דודים. הפטור של מתעסק והפטור של אינו מתכוון זה באמת אותו פטור, לא צריך לעשות חילוקים. זה באמת אותו פטור. רק רבי יהודה, שבאינו מתכוון מחייב, וראינו שבחלק מהראשונים ממש מחייב דאורייתא, ובמתעסק מותר, הוא ודאי סובר שהפטור שמתעסק והפטור של אינו מתכוון הם לא אותו דבר. עכשיו, מה החילוק? זאת אומרת, לפי רבי שמעון, אז הוא אומר, הוא לא רצה, במתעסק הוא לא רצה בכלל במלאכה, הוא לא עלה על דעתו שבכלל תעשה פה מלאכה, נכון? אז למרות שבאינו מתכוון, הוא כן יודע שתעשה פה המלאכה, הוא יודע שיכול לבצע פה חריץ, אבל לא משנה, כיוון שהוא לא רוצה את זה, זה כמו מתעסק. אז זה בעצם אומר, זה לא פעולה שלך, אוקיי? אז הפטור שמתעסק והפטור שאינו מתכוון, זה אותו פטור, לפי רבי שמעון. ולכן לא צריך לעשות את החילוקים. כל מה שאנחנו מחפשים חילוק בין אינו מתכוון לבין מתעסק, שגוי. לפי רבי שמעון לא צריך למצוא חילוק, זה באמת אותו דבר. לפי רבי יהודה, צריך למצוא חילוק, כי הרי אינו מתכוון חייב, ומתעסק מותר, אוקיי? אז שם צריך לעשות חילוק, ושם הוא עושה את כל החילוקים שאמרנו קודם, כמו הקובץ שיעורים. אבל תבינו שגם ברבי שמעון אומר, למה לא צריך לעשות חילוק? כי בשני המקרים מותר. הוא עצמו מבין שיש חילוק, אני לא אומר את החילוק כדי ליישב משהו. אני אומר את החילוק כי באמת יש הבדל, זה באמת לא אותו דבר. אז הוא אומר נכון, אבל מי שלא רוצה את החריץ, זה נשאר כמו מישהו שלא יודע בכלל שיבצר חריץ. הלכתית, נסתכלס בעצמך אמרת שיש חילוק. אז יש חילוק בין מתעסק לבין אינו מתכוון. רק אתה אומר בסדר, אבל מבחינת רבי שמעון, גם זה וגם זה נקראים מעשים שלא מעשים שלו. אוקיי. מה הרווחת? זאת אומרת, תכלס, הנקודה היא שיש פה חילוק, אני לא אומר את החילוק, הנקודת המוצא היא הפוכה. הקובץ שיעורי מתחיל מהשאלה, רגע, הרי מה ההבדל בין אינו מתכוון לבין מתעסק? זה אותו דבר. מסברה הוא לא רואה חילוק. רגע, אבל ברבי יהודה הרי רואים שיש הבדל. אז אין ברירה, צריך למצוא חילוקים. אני אומר, עזוב, זה לא קושייה, צריך למצוא חילוק. יש חילוק, נקודה, גם אם לא צריך. הגדרה היא הגדרה שונה. להפך, מי שאומר שזה אותו דין, שזה רבי שמעון, דווקא הוא טעון הסבר. כי הרי אין הבדל. כי הרי יש הבדל. אז על זה, זה הכיוון של אבני נזר. אז אבני נזר אומר, נכון, יש בעצם חילוק מעשי, אבל רבי שמעון טוען שהחילוק הזה לא רלוונטי. אם אתה לא רוצה, אם אתה לא עושה את זה בשביל החריץ, או שאתה לא יודע בכלל שנוצר פה חריץ, זה אותו דבר. מבחינתי זה אומר שהחריץ לא קשור אליך. בסדר? אתה מתקשר לסברה שאמרנו למעלה, שגם בינו מתכוון וגם מתעסק, זה בעצם נחשב פעולה שהיא לא פעולה שלך, אומנם מסיבות שונו. פה זה כי לא רצית אותה, ושם זה כי לא ידעת בכלל שהיא תעשה. אוקיי? הידיעה והרצון, מה שדיברנו עם רב חיים. אוקיי? אבל אני אומר, כל הזמן אתם יכולים לראות את זה, שנקודת המוצא של האחרונים האלה, ואולי גם של תוספות שעושה קל וחומר וכו', זה שבעצם אין הבדל. מה ההבדל בכלל בין מתעסק ואינו מתכוון? ואנחנו, אמרתי לכם בתחילת השיעור הראשון, שאחרי שעושים את הניתוח המושגי, ורואים שיש הבדל מושגי בין אינו מתכוון לבין מתעסק, אז כל הדיונים האלה פשוט לא מתעוררים. הבדלים קיימים לא כי יש לי קושייה, אבל אני צריך לתרץ שיש הבדל. הבדלים קיימים כי באמת זה לא אותו דבר. זה לא... להפך, מי שאומר שיש להם את אותו דין, אותו אני צריך להסביר. להגיד שלמרות שיש הבדל, ההבדל לא רלוונטי, לפי רבי שמעון למשל. אוקיי, זה לגבי ההבדל בין מתעסק לבין אינו מתכוון. יש בכמה מקומות נראה שישנם מצבים של מתעסק מזיד. זאת אומרת, זה מתעסק שאין בו את מימד השגגה. ממש כמו אינו מתכוון. בלי מימד השגגה, אמרנו שמתעסק זה איזשהו שילוב, עוד רגע, מתעסק זה איזשהו שילוב של אינו מתכוון עם שגגה. יש פה את מימד השגגה. ויש מקומות שבהם נראה שיש דין מתעסק, למרות שאין את מימד השגגה בכלל. וזה ממש כבר מעורר את השאלה, אז מה ההבדל בין מתעסק לבין אינו מתכוון? שמה? באיזה מקום?
שהוא האם זה דווקא מדידה של מצווה,
או שזה גם מדידה
של רשות?
לא.
ואז הוא שאל אותו, למה אתה מודד? אבל זה מדידה של רשות, אז הוא אמר לו, אני לא מודד, אני מתעסק.
אוקיי, אז מה? והטענה היא שזה מזיד?
זה
לכתחיל. זה לכתחיל, זאת אומרת, הוא יודע שהוא בעצם עושה מדידה, ולמרות שהוא יודע שהוא עושה מדידה, זה נקרא מתעסק. אוקיי, לבדוק את זה, אני לא זוכר כבר כרגע. ברמב״ם באמת רואים, תראו את הרמב״ם, פרק י' ד' הלכה י' ב', מחלות אסורות. האוכל מאכל ממאכלות האסורות דרך שחוק, או כמתעסק, אבל פי שלא נתכוון לגוף האכילה, הועיל ונהנה חייו כמי שמתכוון לעצמה של אכילה, והניה הבאה לו לאדם בעל כורחו באיסור מכל האיסורים, אם מתכוון אסור, אם לא התכוון מותר. נראה שהוא מדבר פה על מתעסק, לא עלינו מתכוון. כן, כי שכן נהנה וכולי.
מקובל נהנה, אני מתכוון, היה צריך להיות כתוב פטור, למה מותר?
מה, עוד פעם?
היה צריך להיות כתוב פטור.
מה, במה?
אם לא נתכוון, מה שקראת כאן.
למה פטור? מותר.
מותר לך תחילה?
כן. לגרוס אפסלית בהלכה שיבצר חריץ מותר לגמרי. להפך, יש ראשונים שאומרים שאפילו רבי יהודה שעושה זה רק איסור דרבנן. אז רבי שמעון שמתיר, מתיר לגמרי. אחרת, מה המחלוקת? אז באמת, כמה מהנושא כלים של הרמב״ם?
במקרה הזה זה
לא? לא, לא משנה, אבל אני מראה לך את העניין העקרוני. העניין העקרוני שאינו מתכוון מותר. ברגע שאתה אומר שהוא מותר, אז זה מותר בכל התורה וגם מותר בשבת. רק לפי רבי יהודה שמחייב בכל התורה, יכול שבשבת מדיני מלאכת מחשבת, זה רק איסור דרבנן. ורבי שמעון שמתיר, אז הוא מתיר לגמרי. לא משנה אם זה שבת או כל התורה. עוד במקום אחר, באיסורי ביאה, הרמב״ם כותב, הבעל הערווה מן העריות במתעסק, אף על פי שאין כוונתו לכך חייב. מה כוונה אין כוונתו לכך? הוא יודע שזו תרווה, זאת אומרת, זה לא שוגג. אחרי זה שוגג. כן, הוא לא מתכוון לעבירה, הוא לא מתכוון לבוא עליה, לא יודע בדיוק מה הציור פה, כן? אבל עוד פעם, לא נראה שיש פה שגגה. אז זה מתעסק, הכוונה, הוא בכלל מתכוון לעשות משהו אחר, ולא זה מה שהוא רצה לעשות. לא יודע, הוא בא על הערווה, הוא ידע, הכל בסדר, לא זה מה שהוא רצה לעשות. זה ממש אינו מתכוון. למה זה מתעסק? זה מתעסק כי הוא לא עשה שתי פעולות. עוד פעם, צריך להבין מה הציור. הוא לא עשה שתי פעולות, שהוא התכוון למותרת ויחד עם זה עשה את האסורה. הוא עשה פעולה אחת, במובן הזה זה כמו מתכוון. זה כמו מתעסק. מתעסק, אתה עושה פעולה אחת. אתה חושב שאתה תולש, אתה קוצר תלוש וקצרת את המחובר. עשית פעולה אחת, לא שתיים. זה לא אינו מתכוון, זה מתעסק. בסדר? לא, חושב שהיא מותרת, בעל שהיא אסורה זה שוגג. כן.
זאת אומרת, יש פה התעסקות במעשה עצמו, אתה לא ידעת זאת פעולת ביאה אולי, או משהו כזה. ואתה יכול להיות שזה משהו כזה, זה מקביל לחוסר ידיעה שנוגע להגדרת המעשה, לא לנסיבות ההלכתיות שבתוכן הוא נעשה. כן, מה שדיברנו בהבדל בין שוגג. אבל בכל אופן, ברמב״ם פה רואים שיש מצבים שבהם, אפילו שאתה מזיד, אפשר לומר שאתה מתעסק. הסברה בזה, יש חזונישים כאלה, זה צורת חשיבה מאוד אופיינית לחזוניש. חזוניש למשל במקום אחד כותב, שאם אתה, נגיד שהיה מקרה בבני ברק, מישהו נהג, זה היה אישה אפילו נהגה, עוד לא היה איסור על נשים לנהוג באותה תקופה, היא נהגה שמה, ואז עבר איזה חתול או משהו לפני הרכב, היא סתתה והרגה בן אדם. אוקיי? אז החזוניש טוען שזה לא רוצה הרבה שגגה. זה לא מעשה רציחה בכלל, זה מעשה הצלה. זאת, זה לא... היא פשוט רצתה להציל את החתול. מה זאת אומרת? אתה יכול להגיד, היא שגגה. אתה יכול להגיד שאינו מתכוון. נראה שהוא מתכוון לומר, זה מתעסק. זה מתעסק, זה לא אינו מתכוון. מה זאת אומרת? אני, כשאתה שואל אותי מה אני עושה, אני מציל חתולים עכשיו. זו הפעולה שאותה אני עושה. נכון, נהרג פה בן אדם, זה לא הנקודה. שואל אותי מה, לאיפה מכוונות המחשבות שלי? במה הייתי עסוק? מה זאת הפעולה הזאת? הפעולה הזאת זו הפעולה של הצלת חתולים. לא של הריגה. אז לכן זה אפילו לא רוצה הרבה שוגג, זה לא רוצה הרבה אינו מתכוון, זה מתעסק. אתה לא נחשב רוצה הרבה בכלל. אולי, כן, גם מצב כזה יכול להיות דומה. כן. אז יש, עכשיו תשימו לב, זה לא אותו דבר כמובן כמו אצלנו, אני מדבר על משהו מזיד, אבל הסברה היא אותה סברה. אם ההגדרה של הפעולה, הפעולה מוגדרת להיות זאת, נכון, אתה גם עשית פה את האיסור ביחד עם זה, אבל כשאתה שואל, במה הבן אדם עוסק? מה תהיה התשובה? התשובה תהיה, הוא כרגע סותק כדי להציל את החתול. זה מה שהוא עושה. אז אתה לא מתחיל להיכנס פה להגדרות, רגע, הוא רצח, אבל הוא רצח בשוגג, רצח בין המתקר... לא, לא, הוא בכלל לא רצח. זאת פעולה של הצלת חתולים, לא פעולה של רציחה. כן, כמו, אני הבאתי את החזונישים האלה במאמר שדיברתי על הפרדה של תאומי סיאם. נולדים שני תאומים שיש להם איבר, כמו לב או מוח, משותף. אוקיי? עכשיו, אם משאירים אותם מחוברים, אז שניהם מתים תוך 9 חודשים. יש סדרת מצבים רפואיים כאלה, אנחנו יודעים. תוך 9 חודשים הם מתים. אוקיי? הדרך היחידה להציל אחד מהם זה לעשות ניתוח הפרדה. אתה עושה ניתוח הפרדה, ואתה אומר, או הלב או המוח, לא משנה, אתה משאיר אותו למישהו אחד, והשני כמובן ימות. אין לו מוח או אין לו לב, אז הוא ימות. יש כאלה שמצליחים לחיות בלי מוח, אבל בדרך כלל אי אפשר. אז השאלה אם זה קשור לסוגיה של שניים שולחים במדבר, אבל זאת הייתה השאלה ב... מה? שמה? לא, לא, שם זה דין רודף, שם זה משהו אחר. זה בדיוק ההבדל. זאת אומרת, לא, לא נכנס עכשיו לכל המקרים האחרים למה זה דומה, אבל דווקא המקרה שאתה הבאת הוא עוזר לי פה לחדד את העניין. אני טענתי, זאת אומרת, הפוסקים אוסרים לעשות ניתוח הפרדה, צריך להשאיר את שניהם למות. כל הפוסקים. דיברתי עם מרדכי הלפרין על זה, היה לי על זה ויכוחים איתו שנה שלמה. שאלה אם זה מוגדר כרודף או לא, זאת שאלה מעניינת, אבל הפוסקים אוסרים. כלומר, עוד פעם, אלא אם כן, אחד האיבר שבו מדובר, משוייך באופן אורגני לאחד מהתאומים, והשני הוא טפיל. אז אתה יכול להגיד שהוא רודף, אבל אם המצב הוא סימטרי, ואי אפשר לשייך את הלב או את המוח לאחד משני התאומים האלה, אז הפוסקים אומרים שאסור לעשות ניתוח הפרדה. בנית? אוקיי. כן. לכאורה ישתו שניהם וימותו שניהם. גם רבי עקיבא היה מודה לבן הזי. אוקיי? אז הטענה שלי הייתה שלא נכון, צריך לעשות הגרלה. לעשות הגרלה, ומי שיוצא בהגרלה יקבל את הלב או את המוח, והשני יישלח לבית עולמו. אוקיי? עכשיו, מה הנקודה פה? אז אפשר היה דין רודף מאוד קשה להגיד פה. אם יש מישהו אחד שבאופן טבעי זה שייך אלו, אז השני אפשר להגיד שהוא רודף. אתה לקחת לי את הלב שלי או את המוח שלי, אז אתה רודף. אוקיי? אבל אם זה לא משוייך לאף אחד מהם, אז קשה להגדיר פה את האחד כרודף. עכשיו, אפשר היה להגיד שיש פה רדיפה הדדית. שני הצדדים רוצפים אחד את השני, יש בחידושי רבי עקיבא איגר על כתובות י' ז', יש בשם בנו, רב שלוימי אייגר, שהוא דן בשאלה אם יש דבר כזה רודף הדדי, הוא רוצה לטעון שאין, לא משנה כרגע. מה? לא, אז אני אגיע לזה עוד רגע, לא, אני חושב ששם זה לא דומה. אז בניתוח הפרדה, מה שקורה, זה שאני רציתי לטעון שאני לא נזקק, ביתר הזה אני לא נזקק לדין רודף, כדי להתיר לעצמי להרוג את מי שיצא בהגרלה, מי שלא יצא בהגרלה. אלא הנקודה היא, אני עושה פה פעולת הצלה, הניתוח הזה הוא פעולת הצלה, לא פעולת הריגה. אני סברה חזון אישית כזאת. הניתוח הזה הוא ניתוח של פעולת הצלה, למה? כי הרי אם אני לא עושה את הניתוח, השניהם מתים. כשאני עושה את הניתוח, אז האחד יישאר למות, אבל הוא היה מת גם ככה. מה אני עושה? אני בעצם עושה רק פעולה שמצילה את השני. אז הפעולה הזאת היא בעצם פעולת הצלה, היא לא פעולת הריגה. לא שאני הורג אותו ואני צריך לצדקות, כי יש לו דין רודף, או משהו כזה. לא, זאת לא פעולת הריגה, זאת פעולת הצלה. אפשר לומר, אבל אני חושב שזה אפילו יותר חזק מזה, כי גם רק תהילה קטלת, אתה כן עושה פעולת הריגה, רק אתה עשית פעולת הריגה על מישהו שהוא לא אדם חי. פה אני רוצה לטעון שזאת בכלל לא פעולת הריגה, זאת פעולת הצלה.
כי אתה מתייחס לפעולה עתידית.
מתייחס לתוצאה של משמע אני עושה את הפעולה. אני עושה פעולה של ניתוח, לא עתידי.
כן, אבל בעובד עכשיו.
לא, גם בעובד. לא, אני מציל. בעובד אני מציל. לא קשור, עוד פעם, לכן אני אומר, לא קשור לחיי שעה וחיי עולם. אני טוען שאין פה פעולת הריגה, זה פעולת הצלה.
הם טרפות.
אז לכן אני אומר, טרפות זה כבר מחזיר אותי חזרה לגברק תהילה. אני עושה טיעון יותר מזה. הבעיה היא לא גברק תהילה, זה עוד טיעון. אלא יש פה איזשהו טיעון שאומר, זאת בכלל לא נכון להתייחס לזה כפעולת רציחה שדורשת הצדקה. לעומת ילד, למשל, הוא ברא המקשה לילד, המשנה באוהלות שמה, או, 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 או צירושו, לא צירושו, לא משנה, שם זאת פעולת הריגה פר אקסלנס. כי מה שאני עושה, אני בעצם הורג את הילד. זאת הפעולה שאותה אני עושה. אני עושה זה כדי שהאישה תנצל. אבל הפעולה שאותה אני עושה, זה פעולה של הריגת הילד. עכשיו צריך לדון, האם יש הצדקה? כי זאת פעולת הריגה. אם יש הצדקה, בסדר. אם אין הצדקה, אסור. אבל פה, הטענה שלי, אני לא עושה פעולת הריגה, אני עושה פעולת הפרדה. אני נותן את הלב הזה למי שנשאר, נכון, השני יתנתק, אבל זאת פעולת הצלה, זו לא פעולת הריגה, אז זה לא דורש הצדקות, לא צריך הצדקה של דין רודף. עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לדיון הזה, אפשר לקרוא את המאמר. מה שאני רק רוצה זה להביא משם הדגמה לסוג כזה של חשיבה. זאת אומרת, אני בכלל לא עוסק בפעולה ההיא. עכשיו פה, שימו לב, אני לא שוגג בכלום. כשאני עושה את ניתוח ההפרדה, אני לא שוגג, אני יודע שאני הולך למות. אני מזיד גמור, וזה גם פסיק רשע. אני יודע שבוודאי הוא ימות. וזה אפילו לא ספק לשעבר, ולא ספק על העתיד, ולא כלום. אני יודע בוודאות הכל. ועדיין אני טוען שיש פה בעצם מתעסק בהריגה. למה? זה מתעסק בהריגה כי הגדרת הפעולה שאותה אני עושה, היא לא פעולת הריגה. היא פעולה אחרת. אז אמרתי, תעשה הגרלה. לא, לא, אני רק הגרלה. אז בשביל זה צריך לקרוא את המאמר. נדנתי בזה.
אבל איך אפשר להגדיר שאחד מהם הוא יהודי, אם הם חיים ביחד, איך זה כל אחד בנפרד?
מה, אתה שואל למה זה לא בן אדם אחד אלא שניים? זה שאלה מעניינת. רב מוישה פיינשטיין שאל את השאלה הזאת. היה מקרה בפילדלפיה בשנת 76, פילדלפיה 76, זה מזכיר לנו את עניין הזה יומה. אז היה מקרה של תאומי סיאם שנולדו שם, והם ההורים שלהם היו חרדים. יהודים דתיים, חרדים, לא זוכר, יהודים דתיים לפחות, ולפחות, יהודים דתיים, ושאלו, והרופאים שם התלבטו עם לעשות ניתוח הפרדה, כי היה ברור ששני הילדים הולכים למות. אז ההורים שאלו את רב משה פיינשטיין, והרופאים שאלו את הכומר. הרופאים היו גויים שם, שאלו את הכומר, והתשובות הן אחד לאחד, אותן תשובות, בדיוק, ואותה הנמקה. הם שניהם הביאו דוגמאות, הכל, אבל לא ניכנס לכאן עכשיו, אני רק רוצה לומר, השאלה הראשונה של רב משה פיינשטיין שאל, האם זה באמת שני בני אדם או אחד? ואת, אם זה בן אדם אחד, אין שום בעיה להוריד איבר, כדי שהבן אדם יישאר בחיים. אז אם אני רואה את הזוג הזה כבן אדם אחד, אז ניתוח ההפרדה זה כמו לסלק איברים, כדי שהבן אדם יישאר חי. ואז אין בעיה בכלל, אוקיי? אבל המסקנה הייתה, הוא שאל את האחיות, למשל, אם יש להם אופי שונה לשני התינוקות האלה. זאת אומרת, אתה רואה שהם מגיבים אחרת. אלה, הם היו מחוברים במוח, לא בלב. והם הגיבו אחרת. זאת אומרת, היה תינוק יותר עצבני, ואחד פחות עצבני, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. ואז הוא הגיע למסקנה, זה שני בני אדם. עכשיו, זה שתיים בן אדם מתחיל הדיון. זאת אומרת, אבל אם זה היה בן אדם אחד, בדיוק השאלה שלך, אז מה הבעיה? אתה יכול להוריד דברים שלו כדי להשאיר אותו בחיים. טוב, אז זה לגבי מתעסק במזיד. עוד, אני רוצה רק להשלים עוד נקודה אחרונה כדי לסיים את עניין המתעסק היום. יש במקור חיים של בעל הנתיבות, זה על אור החיים, זה נקרא מקור חיים, בסימן תף למד, בהלכות פסח, הוא שואל למה מי שמוצא חמץ בבית שלו בפסח עובר על בל ייראה. הוא מתעסק. לא, אם הוא ביטל את החמץ אז הוא לא עובר. אבל אם הוא לא ביטל את החמץ, הוא עובר על בל ייראה. עכשיו למה? הוא מתעסק. הוא לא עשה שום דבר, הוא לא ידע שיש לו חמץ בבית. פתאום הוא גילה, יש לו חמץ בבית.
החיבוש של התורה,
מה? החיבוש
של התורה הוא...
לא, למה אתה עובר על בל ייראה במצב כזה? אם אתה יכול לעבור על בל ייראה, אם אתה קונה חמץ, משאיר אותו בבית, אתה עובר על בל ייראה. זה מה שהרמב"ם אומר, ואז אפילו אתה לוקה, כי זה במעשה. אבל... נכון, אבל אני אומר, אבל מהרמב"ם הזה יוצא שאתה יכול לעבור על בל ייראה במעשה, ואז זה לא יתעסק. הוא שואל רק במקרה שאתה מתעסק. מצאת פתאום חמץ, לא שקנית ובמו ידיך, מצאת, לא ידעת שיש לך חמץ. אז עוד פעם אני אומר, אז ברור שזה שמצאת ולא ידעת, אז אפשר להגיד שאתה אנוס, אין בעיה, אבל אנוס זה טיעון לעונש, לחוסר אשמה. המקור חיים שואל, למה בכלל יש פה עבירה? אני לא צריך להגיע לטיעונים לעונש, האם אני אנוס או לא אנוס. אין פה עבירה בכלל, זה מתעסק. תדע? אז האמת שאני בכלל מתלבט, מה, רבי עקיבא איגר מקדיש לזה תשובה שלמה לשאלה הזאת, תשובה ח', אבל אני מתלבט קצת בשאלה הזאת, כי חוש הריח שלי אומר שלא שייך פה מתעסק בכלל. זאת עבירת תוצאה. אסור שיהיה לך בבית חמץ. אם יש לך פעולה, איסור פעולה, אם עשית את הפעולה במתעסק, אז זה לא נקרא שעשית את הפעולה. אבל בבל ייראה, זה לא שאלה אם הפעולה משויכת אליך או לא, זה לא איסור על פעולה. אם יש לך חמץ בבית, עברת על בל ייראה. יכול להיות שאתה לא אשם, אז תהיה אנוס, הכל בסדר. אבל אתה לא יכול להגיד שבגלל מתעסק לא עברתי עבירה. זה נשמע לי מאוד מוזר, הטענה הזאת. עכשיו, רכיב הגר בתשובה ח', אני כבר לא אספיק לעבור על כולו, אבל אז הוא אומר ככה, בפרק כיצד הרגל, כן, הוא דן בשאלה מי שלא יודע שזה מלאכת איסור, אם מחויבים להפרישו. כן, אתה רואה מישהו שעושה מלאכה בשבת, והוא לא יודע שהמלאכה הזאת אסורה. בסדר? האם אתה צריך להפריש אותו? אתה צריך להגיד לו, שמה, אל תעשה את הפעולה הזאת. בפרק כיצד הרגל, אמר רבא, הייתה אבן מונחת בחיקו, לעניין שבת מלאכת מחשבת עשרה תורה. יש שם מישהו שהייתה אבן מונחת בחיקו, מביאים סדרה שלמה של הלכות בדף כבר, סדרה שלמה של הלכות במצב כזה. לעניין נזיקין, אם הוא פתאום מתרומם והאבן נופלת ומזיקה, הוא חייב. כי אדם המזיק, אדם מועד לעולם. ואדם המזיק חייב גם באונס. לעניין שבת, פטור, כי מלאכת מחשבת עשרה תורה. יש שם עוד סדרה שלמה, אבל לענייננו נזיקין ושבת זה מה שחשוב. אז הוא אומר, וקשי עלי, בתוספות בשבת פרק כלל גדול, וכולי, ותמציא דבריהם, ומתכוון לחתוך תלוש, היינו שהיה סבור שהוא תלוש, והיה מחובר, מקרי נעשה מחשבתו, כנגד רשי, זה התוספות שראינו, מקרי נעשה מחשבתו, אלא דפתור מטעם אחר, מקרא דאשר חטא בפרט למתעסק. אבל זה לא נקרא מלאכת מחשבת, עם זה התחלתי את כל השיעורים, מלאכת מחשבת. זה לא, אין פה בעיית מלאכת מחשבת, בעצם עקרונית היה צריך להיות אסור. בגלל הפטור של המתעסק, כשאני אלמד מבא, אז הוא פטור בכל זאת. אוקיי? אבל מדין מלאכת מחשבת אין פה פטור. אז הוא אומר, וזהו בכל האיסורים, אם סבר בהמה זו חולין והייתה קודשים, ושחטה בחוץ, זה פטור. ואם מתכוון לחתוך מחובר זה, וחתך מחובר אחר בחיי גבנה, בעל מה חייב? ואם מתכוון לשחוט בהמת קודשים זה בחוץ, ושחט בהמת קודשים אחר בחוץ חייב. אבל בשבת פטור, זה לא נעשה מחשבתו, שלא רצה לחתוך את זה. זה מלאכת מחשבת. אם כן, הכה, דהיה האבן בחיקו, ולא ידע מזה, דחשב שאינו עושה כלל מלאכה, בלא טעמה דמלאכת מחשבת פטור, דלא גרם מכסבר שהוא תלוש ונמצא מחובר. הוא לא ידע שיש לו עבד בכלל עליו. אז למה בשבת, למה בשבת לולי מלאכת מחשבת, הוא היה, כן, הרי בגמרא כתוב שבשבת פטור כי מלאכת מחשבת עשרה תורה, זאת אומרת, משמע בלי הנימוק של מלאכת מחשבת, הוא היה חייב. אבל למה? זה מתעסק. הוא לא כתוב בגמרא בכלל, וזו שאלה גדולה, הוא עצמו מציע אחרי זה הסבר, אבל נגיד הוצאה, למשל, הוצאתי אותה מרשות היחיד לרשות הרבים, או משהו כזה. או שברתי משהו, קצר, חתכתי משהו עם האבן. אם הוא לא יודע, אין הכי נעמי. זו אותה שאלה. למה? זה מה שהוא שואל, זה צריך להיות מתעשה. זה השאלה שלו.
זה
שאלה
סתם.
בסדר, אם שואל, זה גם על הסוגיות היום. לא כתוב שם הוצאה, אני מביא רק דוגמה להוצאה, לא משנה. כתוב שם בשבת, פטור בגלל מלאכת מחשבת. משמע שבלי מלאכת מחשבת, אם קרה משהו עם האבן הזאת שהוא לא ידע שהיא נמצאת עליו, אז מה זה משנה עכשיו? אז לא הוצאה, משהו אחר. משנה, אין טעם להיכנס לזה.
אם הסיבה
יצאה שהתעסק
לא יהיה
בסדר, אתה מציע לו יישוב אחר. בסדר, הוא לא חושב שזה על הוצאה, או שהוא חשב שגם בהוצאה זה קיים. אז הוא אומר, אז בעצם זה לא יותר גרוע ממישהו חשב שזה תלוש ונמצא מחובר, אם הוא בכלל לא ידע שיש שם צמח. אוקיי? זה לא יותר גרוע ממישהו חשב שהצמח הזה תלוש ונמצא שהוא מחובר. אוקיי? אז זה צריך להיות יותר קל ממתעסק אפילו. אז למה צריך את הפטור שמלאכת מחשבת? הרי גם בלי הפטור שמלאכת מחשבת היה פטור מדין מתעסק. אז האמת שאני לא כל כך מבין מה קשה, כי אתה יכול להגיד, דין החינמי, באמת יש פטור שמתעסק. חוץ מזה, יש גם פטור שמלאכת מחשבת. בהלכות שבת ספציפית, יש גם פטור שמלאכת מחשבת, חוץ מהפטור שמתעסק. טוב, אבל זה משהו, הוא מקשה. ואין מהרשה, דלרבי יהודה לא דרשינן בא פרט למתעסק, דכסבר שהוא היתר והיה איסור, כיוון דהשגגה בחתיכה זו חייב. וכן בשבת וחייגב נדעסק בחתיכה זו. דעה ומלאכת מחשבת, דנעשית מחשבתו, אבל זה תמוה, לא משנה, הוא דוחה את העניין הזה.
אבל זה באמת יותר כמו דבר שאני מתכוון מאשר מתעסק.
למה? הוא לא ידע שיש לו אבן בחיקו. זה לא.
זה בדיוק כמו דבר שאני מתכוון.
לא, דבר שאני מתכוון, הוא יודע הכל.
היודע לא יודע זה מה שקרה, אבל זה יותר דבר שלא מתכוון מאשר מתעסק, בגלל שהוא בכלל עושה משהו אחר לחלוטין.
לא, לא בטוח שהוא עושה משהו אחר בכלל, הוא עושה משהו עם האבן, מתוך שינה או משהו כזה. הוא עושה משהו מתוך עם האבן, הוא לא יודע שהאבן היא עליו.
לא, אבל הוא רוצה, בדבר שלא מתכוון, הוא לא ברור שהוא צריך לדעת את האפשרות, או לא צריך...
כן צריך, כן ברור, הוא צריך לדעת. אם הוא לא יודע זה מתעסק. דיברנו על זה כבר, לא? הוא מתעסק. בלי זה הוא מתעסק. לא, חד משמעית. אם הוא לא יודע שיכול להיווצר כאן חריץ, זה מתעסק. זה לא אינו מתכוון. כן, לא יודע.
לא חשב את זה.
זה מתעסק. אז הרב כרגע מחדש חידוש גדול, ונראה לי דבר חדש. דמה דממעטינן מאשר חטא בפרט למתעסק, לא דמתעסק לא נעשה את העבירה כלל, אלא דמקרה עבירה בשוגג. ואך בשוגג כהי ממעטינן מאשר חטא בה דפטור מקורבן, אבל מכל מקום מקרה שגגת איסור. אז זה חידוש גדול. כרגע רוצה לטעון שבמתעסק יש איסור, זה כמו שוגג, רק במתעסק התחדש שעל השוגג הזה לא מביאים גם קורבן. או במילים אחרות, הפטור של מתעסק הוא פטור של חוסר אשמה, לא של חוסר עבירה, נגד כל המהלך שדיברתי עליו עד עכשיו. ואז הוא רוצה לומר, שמי שבמלאכת מחשבת שם, באבן שהייתה בחיקו, כן? אז למה אני נזקק לזה שזה מלאכת מחשבת, ולולי זה, הרי היה צריך להיות פטור מדין מתעסק, כי לולי זה, אם זה היה מתעסק, הוא לא פטור. מתעסק זה איסור. לכן הוא אומר, לא, יש פה מלאכת מחשבת, לכן זה מותר. הטענה שלו שבלי מלאכת, כמו שאמרתי קודם, הקושייה היא לא כל כך קושייה. אני יכול להגיד שיש פה פטור של מלאכת מחשבת, חוץ מהפטור של מתעסק, אוקיי? חוץ מזה מה שהוא אומר ממילא, כיוון שאין הכרח, כי אין קושייה, חוץ מזה זה באמת קשה מה שהוא אומר, כי רואי, לכל אורך הדרך ראינו את זה גם, מתעסק ברור שאין איסור. זה לא פטור של היעדר עבירה. וכיוון שהקושייה שהביאה אותו להכרח הזה היא לא קושייה, אז לכן אני חושב שזה לא שיטה דחוקה, אני לא יכול להיכנס פה להמשך, אבל הנפקמינה שהוא מביא, הערתי קודם, זה אני רק אעיר את זה ובזה אני אסיים, אמרתי קודם, מה הנפקמינה להגיד שיש בזה איסור, אין בזה איסור, אתה לא יודע שאתה עושה את זה בכלל. דיברנו על זה שלמה כתוב פטור ולא כתוב מותר, תחילת השיעור, כן? בדיוק. כשאתה רואה מישהו אחר, לכן זה הדיון שלו פה, אתה רואה מישהו אחר שעושה את זה, או נגיד אתה רואה את העבד שלך, עושה פעולה במתעסק, עכשיו יש שביתת עבדו, מוטלת עליך החובה לדאוג לזה שעבדך נשבות. עכשיו, אם מתעסק לא עובר בכלל עבירה, אז אין בעיה, לא עברת על שביתת עבדו. אבל אם הוא עבר עבירה, למרות שהוא מתעסק, אבל אתה יודע שהוא עושה פה איסור, אז אתה צריך לעצור אותו. הוא סתם אדם אחר, לא עבד. כן, השאלה אם למנוע אותו כי יש פה איסור, או שלא למנוע אותו בכלל. אוקיי? זה בעצם הטענה, זאת הנפקא מינה. אבל עוד פעם, לענייננו, אני חושב שדי ברור שמתעסק אין בו שום איסור, זה לא... אין הכרח להגיד את זה ואין סברה להגיד את זה. אז פה אנחנו עוצרים, עד כאן אני מתעסק.